עכשיו ב-103 FM מיכל דליות 103
שלום, שלום, בוקר טוב, אתם ב-103 FM, איתי, כאן מיכל דליות, כמדי יום שישי, בין 10 ל-12. עורכים ומפיקים את התוכנית מאיר הפרץ ואייל פרנק, על הדיגיטל ועל הפייסבוק לייב, ירון זאבי, מיכל קדוש ואליעזר בן יהודה, ולידי מי שאחראי על השידור זה בני שאולסקי. הטלפון שלנו הוא 0552-103-103, והוואטסאפ הוא 054-70-103-70. היו לי כמה מילים של פתיח, אבל אני רגע אעשה אותם אחרי השיחה, כי יש על הקו, מאירה אמרה לי, אמא שתכף נכנסת למסיבת סיום, אז הנה אני מדברת איתה. שלום.
שלום מיכל, בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב.
תודה רבה שאלתם אותי. אז אני אעשה את זה באמת זריז. רציתי ככה באמת לשאול אותך, יש לי שתי בנות, הגדולה בת 10.5 והקטנה 7.5, והגדולה הרבה הרבה בטלפון, עכשיו חופש גדול, היא תהיה עוד יותר בטלפון.
נכון.
ורציתי ככה באמת לשאול אותך איך לגשת אליה בעניין, אף פעם לא דיברתי איתה על זה, על זה של מיניות. וכן הייתי רוצה לתווך לה את זה, ולנרמל לה את זה, ושזה יישב לה באופן בריא.
אוקיי.
זה לא כל מה שהיא רואה.
אז קודם כל, גם העניין של פונקציה של שעות, וגם מתי במשך היום. תראי, יש לנו היום ידע מאוד גדול על, על, על הנושא של המסכים ועל ההשפעה של המסכים על המוח שלנו, ועל כמובן כל מיני הורמונים שמופעלים בעקבות הצפייה במסכים, ואני מדברת רגע על מסכים קטנים, גם בטלוויזיה, אבל פחות.
אני רק אחדד, סליחה את השאלה, יותר בנושא המיניות, היא רואה מכל מיני פרסומות מאוד,
אז אוקיי, אז אני אחדד, בסדר.
אני נצלת,
אוקיי, אני רגע כותבת לי בצד לנצל את ההזדמנות אחר כך לדבר על זה. תראי, בנושא של מיניות, תראי, מכיוון שזה לא דובר אף פעם בבית, פשוט לוקחים את הילדה, בואו יושבים איתה. דרך אגב, אחר כך צריכה לעשות דבר דומה גם עם הבת הקטנה במילים אחרות. כי okay. חינוך מיני לא מתחיל בגיל 10.5, הוא מתחיל בגיל 2. כשאומרים לילד, אל תעשה לחברך מה שלא נעים לך, 10 שנים אחרי זה, זה מתחבר למיניות. את מבינה, נכון?
כן.
זהו. ככה, נכון. זה, בגלל זה, הערכים האלה זה לא משהו שמתחילים איתו פתאום. וגירוי מיני, זה כל פעם שהם נוגעים לעצמם בפין או בפוט, כבר יש שם המון עצבים וכלי דם, אז יש שם איזושהי גירוי מיני. אוקיי? אז לכן זה משהו שצריך להיות כאן מדובר. אבל, קחי את פיתך, תיכנסי איתה לחדר, בערב שם, בדרך כלל הם מאוד רגועים, ברגע של שקט ששום דבר לא מסיח את דעתכן, לא המסך שלך, לא המסך שלך, ולהגיד לה, תקשיבי, בלי ששמנו לב, את בת 10.5, את גדולה, במשך שנה הבאה כבר תיכנסי ממש עמוק לגיל ההתבגרות, ואחד הדברים שבגיל ההתבגרות, ואימהות ובנות מדברות עליו, זה את כל הנושא של, את לא צריכה להגיד אפילו את המילה מין, של מערכות יחסים בין בנים לבנות. אותה מערכת יחסים שהביאה לאהבה הגדולה בין אבא בביני, ואחר כך גם ללדת אתכן שתכן. עכשיו, מכיוון שהיא בת 10.5, משהו היא כבר יודעת ולא ממך.
בדיוק.
ולכן יש סיכוי, ולכן יש סיכוי שהיא תגיד, אוי, לא, אמא, לא, נו, בסדר, בסדר, אני יודעת, אני יודעת. תגידי לה,
נכון.
תגידי לה, אפילו שאת יודעת, מתוקה שלי, זה משהו שמחובתי לדבר עליו, כי מה שאת לומדת מהטלפון, או מחברות, או מהטיק טוק, או ממקומות אחרים, זה לא כמו שאני יכולה להעביר לך. ופה, אני רוצה רגע לעשות איתך, עכשיו אני זאת את, כן? ואת הבת שלך. ופה אני רוצה לעשות איתך הבחנה בין מיניות לבין יחסי מין. מיניות זה הגוף. זה הגוף, זה החזה שגדל, זה הפות, זה בגיל 12-13 מקבלים גם וסת, את יכולה גם להגיד לה מה זה. הכל בקטן, הכל בפשוט, הכל בלספר על, בלי התרגשויות, בלי יותר מדי, בלי... אבל, מה שאותי מאוד חשוב מתוקה שלי, זה הנושא של יחסי מין, ויחסי מין זה אומר, שכששני בני אדם, בן ובת, רוצים להיות בקשר קרוב, בקשר אוהב, בקשר אינטימי, יש ביניהם יחסים, כמו יחסי חברות, כמו יחסי זוגיות, כמו יחסים של אמא לבת שלה, יש גם יחסים של הילדה לחבר, של החבר אל הילדה, וזה מה שחשוב, זה גם כן מסוג הדברים.
פעם שרציתי באמת, סליחה שאני אצורת אותך, פעם שרציתי לפתוח את זה מולה, אז היא אמרה לי, אוי אמא די, זה כאילו היא לא רוצה בכלל לדבר על זה.
נכון, כי זה
חשוב להעביר לה.
נכון, כי זה מביך, במיוחד אם היא כבר ראתה את זה בחוץ. תראו, כשילדים קולטים דברים של מיניות, חיבוקים, טפיחות בטוסיק, נגיעות בשדיים, רמזים כאלה ואחרים, זה... מגרה אותם מבחינת הסקרנות, אבל בגילאים מסוימים זה כבר גם מגרה אותם מבחינה מינית, צריכים להבין. המין הוא שחקן ראשי בגיל ההתבגרות, ולשם הבת שלך הולכת. עכשיו, מכיוון שזה לא דובר בבית, זה נושא מביך. עכשיו, כשהיא תגיד, אוי, נו, אמא, די, אני לא רוצה לדבר על זה.
תגידי,
אז תגידי לה, אני מבינה שזה מביך. אבל זה התפקיד שלי ואני לא מבטרת, מתוקה. יש פה מסרים שאימהות צריכות להעביר לבנות שלהם, לא לומדים את זה מהטיק טוק ומהאינסטגרם, מהמשקע. לומדים את זה מאימא ומאבא.
ובזה חשוב לי לדבר איתה. היא בטח רואה מלא תכנים, ואני אומרת, וואו, אני לא דיברתי מעולם איתה.
נכון, נכון, נכון. עכשיו, אני מקווה שיש לך כל מיני, הטלפון שלך חסום לכל מיני אתרים ותכנים אחרים, שהיא לא...
לא, זה כן, זה ברור.
בסדר. אבל היא רואה... תקשיבי, מספיק פרסומת של ילדות, שלא לדבר על נשים עם בגד ים. העמידה, המבט המצואף בעיניים, הרגל על רגל, השדיים בחוץ, זה הכל אומר מיניות.
בגלל אני רוצה לתווך לה את זה.
בדיוק, המסרים האלה מופצצים כל הזמן. עכשיו, אז את יכולה בגיל הזה, כשבמיוחד שהיא מבוכה, לא לדבר איתה על פין ופוט. דברי איתה רק על מערכות יחסים, קשר אוהב, אינטימי, מכבד, מה זה אומר מכבד? מה זה אומר הגוף שלי ברשותי? אם מישהו רוצה לחבק אותי ולגעת בי ולא נעים לי...
לא, את זה אני מגיל קטן מחדדת.
זהו, ואוקיי, אז לשם תקחי את זה, כדי שיהיה לה פחות לא נעים, שיהיה לה פחות מביך. זה מה שצריך, תקשיבי לזה אחרי שוב, תקשיבי לתוכנית.
אחרי המסיבה.
בבקשה. בבקשה, יקירה.
תודה,
שבת שלום ותהני מהמסיבה. חבר'ה, אני אנצל רגע את ההזדמנות לדבר על הקטע הזה של מיניות. באמת, אתם שהורים לילדים קטנים, דברו איתם על זה. פין ופוט צריכים להיות מילים שמדברים עליהם. לגעת בגוף, אם מישהו נוגע, מחבק, צריכים, זה צריך להיות דברים שמדברים עליהם. ילד בן 5 לא מעניין אותו שהפין חודר לפות, בכלל לא בראש שלו. זה גם לא השיח. עוד 5 שנים, 7 אולי, כרגע זה לא השיח. אוקיי? אבל המציאות מייצרת המון הזדמנויות שאתם צריכים לקחת אותם. יא, יש לה תינוק. עכשיו, ילד בן 4 ישאל מה היא בלעה אותו? כי ילד שואל את עצמו, איך הגיע לשם תינוק בבטן? איך מגיעים דברים לבטן? ילדים יודעים מצוין, צריכים לבלוע אותם. אז היא כנראה גם בלעה את התינוק, נכון? אם הוא אצלה בבטן עכשיו, תנצלו את ההזדמנות ותגידו, לא, לא. תינוק נכנס מחיבוק מאוד מאוד אוהב, של אמא ואבא, של גוף מתחבר לגוף. הנה לכם מסר על מיניות. והכנסתם פנימה את האוהב, והכנסתם פנימה את מערכת היחסים, והכנסתם פנימה איזשהו מידע שהוא כבר מידע אמיתי ולא מטופש. כמו חסידה וקרוב ובלה אותו. זאת אומרת, די עם הטאבו על מיניות, באמת, אני זוכרת שאמרתי פה פעם גם ברדיו, חרבק, באמת, אנחנו הרי מאחלים לילדים שלנו מיניות טובה, בריאה, מלא תשוקה, אז זה לא יכול לקרות אם זה, סוד, לא, לא, לא מדברים, אוי ובוי, אוי ובוי, זה לא יכול להיות. אנחנו דנים אותם, כמו שההורים שלנו דנו אותנו, לסגירות בעניין הזה, למה? או, להתמרדות ואז לפתיחות יתר, או לחוסר זהירות. עכשיו, לי יש המון מידע, במיוחד עכשיו, כשבגיל ההתבגרות הם נוסעים לאילת, הם נוסעים לטיולים, הם לפעמים עולים על מטוס כבר, יש להם חבר אחד בן 18, ומצטרפים אליו שלושה חברים בני 15 וחצי, 16, אוקיי? שהם מספיק מבוגר אחד שנוסע איתם. צריכים לדבר איתם על הדברים האלה. על לשתות, על מה קורה כששותים, על איך אתה מתייחס לבנות, איך אתה מתייחס לבנים, מה קורה כשאת רואה משהו, מה קורה כשאתה רואה משהו. אתה לא מסכים איתו, אתה יודע שהוא לא בסדר, מה אתה עושה? זה יכול להיות אתה, זה יכול להיות אחותך. זאת אומרת, הדברים האלה צריכים להיות בשיח. ואם אתה יוצא עכשיו, אני יודעת שחבר'ה בגילך שותים, אני יודעת. אני מקווה שלמרות הלחץ שמופעל אליך לא תשתה. ואם נגיד אתה כן שותה, אחד, ואם אתה לא עומד בלחץ, אז גם שתיים, אבל לא יותר משתיים, ו-20 דקות הפסקה בין כוסית לכוסית. ואם קרה, ואתה שיקור, או אם קרה ושתית יותר, ואת מרגישה סחרחורת, מבולבלת, את מקיאה, תקראי לי, תמיד אני אבוא ובחיבוק אני אקח אותך הביתה. אלו מסרים שצריכים להגיד להם. אז הנה, ניצלתי את ההזדמנות. אני מקווה שזה יעלה עוד במשך זה. ופה אני אגיד בשתי שורות את הפתיח שרציתי. די, יצאו לחופש הגדול. המתבגרים, חבר'ה מכיתה זין כבר יצאו בשבוע שעבר, והקטנים שעוד תקעו להם את יום ראשון מסכנים, אבל בסדר, אז הם גם ביום ראשון צריכים ללכת. די, זה כבר החופש הגדול. שלא לדבר על זה שכבר חודש מריחים אותו, שלא לדבר על זה שחודשיים כבר לפני כן לא למדו, שלא לדבר על זה שלפני כן חצי שנה גם לא למדו. במיוחד אני מסתכלת על הנכדים שלי באזור העוטף ובגליל. מה? עוד שנה שהלכה פרש, אחרי 2020 שהיה קורונה. קשה, קשה. קשה, קשה, קשה לילדים. החיים של הילדים הם לא חיים פשוטים בכלל. וטוב, כל מיני, נדבר על זה פה במשך השעתיים הקרובות, תהיו לי הזדמנות, אני עוד אעריך על זה. אבל אני אקח את השיחה שממתינה לי. שלום.
שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב ומבורך.
היי, קודם כל אני רוצה להגיד לך שממש ממש זה עוזר לנו התוכנית הזאת להורה שהוא צעיר, וכיף לשמוע אותך, וואי. מאוד מתחברת אלייך, ואת לא מבינה מה זה עושה, באמת,
וואו,
באמת.
נדע. תקשיבי, תעקבי אחריי בכל הרשתות, בגוגל, באתר שלי, יש שם מאמרים פתוחים וסרטונים שלי. כן, מיכל דליות איתכם בבית. בפייסבוק אני מרכז מיכל דליות, מלא פוסטים והכל בנושא הזה של ילדים בכל הגילאים, ומערכות יחסים וזוגיות. באינסטגרם, וואו, מיכל דליות, מיכל באנגלית, קו תחתון דליות, גם, הכל עולה גם שם, וסטוריז חמודים, ורילזים, ממש של הדעת. וטיק טוק, וואו, אני אושיה טיק טוק, חבל לך על הזמן. הנוער אגב עוקב אחריי. אבל תודה, תודה על המשוב.
תודה לך. רציתי לשאול אותך, אני אימא בהיריון, כבר לקראת חודש תשיעי, ויש לי שני ילדים בבית, אחת בת 3.5, והשני בן שנתיים ו3 חודשים. אנחנו ניסינו איתו תהליך גמילה בפסח, התהליך גמילה לא צלח, הוא אמנם, אני אסביר את הרקע, הוא ילד מאוד עקשן, מאוד שעומד על הרצונות שלו, ואם לא זה השתתחויות, ואנחנו, את יודעת, אני הרבה מקשיבה לך, ובאמת מנסה ליישם. עכשיו, העניין איתו זה שהוא התחיל את התהליך גמילה בפסח, ובגלל שהיה לי קושי מבחינת ההיריון, אז עצרתי את זה, וראיתי שזה לא עובד, הוא היה עושה את השאום, היה מתלהב בישיבה, יושב על השירותים, עושה את הצרכים שלו, ואז פתאום, כאילו כל פעם נתנו לו, את יודעת, איזשהו מחווה, והוא רואה את אחותו, והוא כאילו לומד ממנה, ואנחנו מסבירים לו, ולאחר מכן, כאילו, הוא היה נמצא עם התחתונים במהלך היום, ועושה את הצרכים שלו בתחתונים, ולא מזיז לו שק. כאילו, שיש לו
אורי ציבור. רגע, רגע, כן. אבל פיפי הוא הולך לשירותים?
הוא לא, הוא הולך אני אסביר לך, התחלנו את זה בפסח, הוא היה הולך, הוא לא הולך לבד, אלא אנחנו היינו עושים ביזום, וראינו שזה לא צולח איתו, ואז אמרנו, טוב, אני קשה לי ואני לא מסוגלת, אז עצרתי את זה, וכנראה שעשיתי טעות מבחינתי, והגננת אמרה כאילו פשוט תעצרו ותמשיכו את זה בחופשת, כן, בחופשת הקיץ.
אוקיי.
עכשיו בקיץ, כאילו אני אגיד לך,
רגע, אחר כך הרוסה, מה? סליחה? כן.
כאילו תמשיכו את זה בחופשת הקיץ, ובבוקר, כן. אני אגיד לך את האמת, הוא פשוט קם בבוקר ואנחנו אומרים לו בוא נלך נעשה פיפי בשירותים, אז הוא מתלהב והולך. העניין הזה שכאילו הוא לא מתפנה ללכת, סתם אם הוא לדוגמה משחק או משהו כזה, הוא לא יתפנה ללכת. ועכשיו אם יש לו קקי בחיתול, הוא לא כאילו...
הוא עם חיתול, החזרתם לו את כל החיתול.
נכון, נכון, החזרנו לו את החיתול, החזרנו הכל בפסח. אחרי פסח, סליחה. והוא פשוט לא מתפנה ללכת לשירותים.
אז תקשיבי יקירה, אני רוצה רגע לעצור אותך. גמילה, גמילת יום, יש בה שני מרכיבים, רק שני מרכיבים מאוד קטנים ופשוטים. אחד זה שמבחינה אורגנית הילד מסוגל להתאפק. עכשיו הוא כבר מסוגל, ברגע שהוא לא משתין כל 20 דקות אלא רק פעם בשעתיים שלוש, זה אומר שהשלפוחית שלו מכילה את כל הדבר, את כל הדברים האלה. זה אחד. שתיים, אותו דבר עם היציאות, עם הצועה, עם מה שאני, מה שהנכדים שלי קוראים, מספר 2. אוי, לפני כמה ימים הנכד שלי אומר, סבתא רגע, אני מתפנה, מספר 3. אמרתי לעצמי, וואלה, כשהוא יצא, אני שאלת אותו למה הוא התכוון, אבל שכחתי. מספר 3. הם ממזרים, הם נהדרים, הילדים האלה. בכל אופן, עכשיו, שני הדברים האלה קיימים אצל הבן שלך, כי הוא לא מחרבן בכל מקום. פעם ביום, פעמיים ביום, מלא לו, הוא מוציא. עכשיו, קקי דרך אגב לא בורח, שלשול בורח, אבל לא היציאה של הילדים, עושים, קקי עושים, קקי לא בורח. עכשיו, את קנה לי פיפי, הוא מחזיק, 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 ואז הוא עושה. עכשיו, החלק השני, וזה החלק שבדרך כלל מתפנצ'ר להורים, זה החלק, שוב, כמו שאמרתי, אחד זה המוכנות הפיזיולוגית והיא קיימת, שתיים זה שיתוף פעולה עם עולם מבוגרים, זה להרגיש שיש לו ולהגיד אמא יש לי פיפי ולרוץ עם אמא, ופה המבוגרים נופלים, והמבוגרים נופלים פה היום, פעם זה לא היה קורה, היום, כי אני לא אומרת שזה את מתוקה, אבל בדרך כלל, באופן כללי, אין להם סבלנות, והם רוצים גם להודד את הילד, יש לך פיפי? מאמי, אנחנו יוצאים מהבית, יש לך פיפי? בוא תעשה פיפי. אבל רגע, כבר לא עשית פיפי מהבוקר, בוא צריך לעשות פיפי. ואז הולכים איתו, ובעצם אנחנו לוקחים שליטה על הגוף של הילד. ואז, וזה כנראה משהו שגם קרה עם הקטנצ'יק, הוא לא מספיק ער במודעות לתחושות הגוף שלו. כי כדי להגיד... כדי לחוש את השלפוחית מלאה ומפעילה לחץ, מרגישים משהו בבטן התחתונה, כזה, כזה, זה המקום שבו ילדים מתאפקים ועושים איקס עם הרגליים וכל התנועות האלה, זה המקום. הוא לא חש את זה, יש לו משתין. התמלא לו השלפוחית, משתין. אני, ומתי הילד יהיה ער לזה? מתי הוא יגיד, אה, יש לי פיפי, אני עושה פיפי. זה, מתי הוא ירגיש את הדבר הזה? כשאני לא יהיה שם. כשאני משחררת. כי להזכיר לילד, בוא תעשה פיפי. גם אנחנו עושים את זה מאוד בעדיבות. יש לך פיפי מתוק שלי, כבר לא עשית הרבה זמן. בוא נעשה פיפי לפני שהולכים לגן. הנה, חזרנו מהגן. אוי, אתה רוצה לעשות פיפי על העץ? נשקה את העץ ונעשה פיפי. אנחנו כל הזמן מפעילים לחץ. זה מצד אחד. אפשר להפעיל לחץ גם כשהוא מאוד עדיב. זה הפעלת לחץ. הילד יודע שאנחנו רוצים שהוא יעשה משהו. שאולי בא לו, אולי עלה לו, או אם המזכירה יש לך פיפי, הילד אומר, אין לי. ו-20 דקות אחרי זה הוא עושה בתחתונים. למה לא אמרת לי? אבל שאלתי אותך מקודם, באמת, נדבי. אבל אם, הנה לך, כל העיסוק סביב העניין הזה. גמילה טובה, תקרת. כשאנחנו נזכור שזה תהליך למידה, כמו תהליך למידה שלימדת אותו להחזיק כפית, ואחר כך לימדת אותו להחזיק מזלג, ואיך לימדת אותו להכניס את הקובייה לחור של הקובייה, ואת המשולש לחור של המשולש, זה תהליך, זה זמן, והרבה פעמים הורים כאילו אין להם זמן, או שהם רוצים לעזור, או שלא רוצים שהילד ירטיב כל הזמן את הבית. אני זוכרת, אני גמלתי את כל את הילדים שלי, הייתי מגלגלת שטיחים, שמה מגבות על, 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 על הסלון, ידעתי שיהיה לי בבית פיפי ולפעמים גם קקי, כמו גור כלבים קטן.
השאלה מה את מציעה, אני בעיקרון אמורה ללדת, ואני רוצה להתחיל איתו בשנית את כל התהליך הזה. איך אני אמורה, כאילו, פשוט...
את אמורה ללדת עוד שבועיים, שלושה, מתי?
כן, 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 עוד שבועיים.
אני אומרת לך, את יכולה, תפרידי בין הדברים. אם יש לך סבלנות ויש לך כוח, אלא אם כן, את אומרת, רגע, אני עם הבטן, כל
לא,
זה...
לא, לא, תכף... לא, לא, לא.
את רוצה לגמור עם זה?
רוצה לגמור יפה. אותו עכשיו בקיץ לתן.
מעולה. את באה אליו ואת אומרת לו, פיצקי מתוק חכם של אמא. אני רוצה להראות לך משהו. עכשיו, נכון שהוא נורא קטן, אבל בואי תעשי את זה בכל זאת. עושים את זה בדרך כלל ההמלצה שלי לגיל שלוש. אבל בואי ננסה גם עם השנתיים ושלוש. תגידי לו, אתה יודע מה? אני חשבתי שאתה יכול, אל תשתמשי במילה גדול בשום תנאי. במיוחד שעוד רגע הוא הולך לקבל אח או אחות. לא אתה גדול, הוא לא גדול, הוא תינוק בן שנתיים ורבע. הוא יותר גדול מהתינוק שלו נולד, אבל הוא לא גדול בכלום. הוא רק יצא מהתינוקות שלו, הוא פעוט. אחותו ילדה קטנה, הוא פעוט, ממש. הוא חצי תינוק. אז בואי לא נעשה ממנו גדול, כי הוא לא.
אוקיי.
כי הוא לא מבחינתנו, אבל הוא לא. לא רק זה, כשאנחנו אומרים לילד, אתה גדול, אנחנו תמיד עושים את זה לא רווחי, אתה גדול, תתאפק, אתה גדול, אתה יודע ללכת, תלך, אני מחזיקה את התינוק, אתה גדול, אתה יכול לאכול, אתה יכול לחכות, למה? אתה גדול, תוותר לו, אחר כך, למה? אז הם לא רוצים להיות גדול, אז הנה לנו רגרסיות לתינוקות, ואז הוא מדבר כמו תינוק, והוא רוצה את המוצאת של התינוק, והוא נכנס לגלה של התינוק, מבינה את הקטע? לא שווה להם להיות גדולים, הם מפסידים המון בזה שהם גדולים. לכן אל תשתמשי במילה הזו. תבואי ותגידי לו היום, אתה יודע, אבא ואני חשבנו, 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 ופתאום נזכרנו שאתה כזה חכם, ואתה כזה גיבור, ואתה יכול מתי שאתה רוצה, שימי לב, אני רוצה להחזיר לילד שליטה על הגוף שלו, מתי שאתה רוצה לעשות לבד פיפי וקקי בשירותים. כמו אמא, כמו אבא, כמו נועה, אחותך, כן? נמצאתי לשם עכשיו. בגלל זה, אנחנו נוריד לך את החיתול, ואנחנו נחכה בסבלנות, שיהיה לך פיפי או קקי, ותגיד, אמא, יש לי פיפי, ונרוץ לשירותים. אני לא צריכה להזכיר לך. זה פה בבטן, תגיד לו שם למטה, מתחת לפופיק בצד ימין, נפש השלפוחית. פה יהיה לך כזה דגדוג, והפיפי יגיד לך בתוך הבטן, אני רוצה לצאת, אני רוצה לצאת. אז תקרא לי ונרוץ ביחד השירותים, ותוציא את הפיפי בשירותים. זה הכל.
ולעשות את זה, כשהוא נמצא פשוט בגן, אז לעשות את זה בחופשת הגן, בחופשה שהוא נמצא איתי בבית, או לעשות את זה עכשיו גם כשהוא בגן.
אני הייתי מעדיפה שהגננת תשתף פעולה, אבל המשמעות היא שהיא תצטרך להחליף לו שלוש פעמים.
זה לא יקרה, לא, זה לא יקרה. כן, לא, עדיף ש...
אז תגידי לו בבית, תגידי לו, כי אני סומכת עליך.
אחר הצהריים או בחופשה שהם נמצאים בחופשת קיץ, זאת הכוונה שלי. כאילו, עדיף מהבוקר...
מבחינתי את יכולה גם להוריד לו אחר הצהריים.
באמת? זה לא מתעתע בירד?
לא, להגיד לו, בגן, מיכל רוצה שתבוא עם חיתול. אבל אני סומכת עליך. אני יודעת שאתה יכול לבקש ממני, כשתרצה, תבקש ממני. ואיך שאת באה ומחבקת אותו, איי מתוקי, התגעגעתי, באתי לקחת אותך, מה עושים? מורידים חיתול. ואת לא שואלת אותו, עכשיו אני מורידה חיתול, יש לך פיפי, את לא שואלת. ועשר דקות אחרי זה הוא ישתין במכנסיים. ואת שוחחת אותו והודעת לו, שממחר כשאני חוזרת מהגן, דבר ראשון, מה עושים? מורידים חיתול. למה? כי אתה יכול. לא כי אתה גדול. כי אתה יודע. כי אתה חכם. כי אתה גיבור על הגוף שלך.
ואם הוא לא ירצה, ויש לו קטעים כאלה שלא, לא, לא רוצה, ולא רוצה, והוא ממשיך, והוא עושה...
לא רוצה אם... מה? לא רוצה, לא רוצה שתורידי לו את החיתול, או לא רוצה...
לא, הוא לא רוצה, לדוגמה, הוא עושה הרבה פיפי, נראה שהוא עושה הרבה פיפי, כאילו, ממשיך לעשות,
כן.
כמו שהוא עשה לנו בפסח, המשיך לעשות לנו פיפי בתחתונים.
כן.
וזה ממשיך ככה, וגם קאקי. השאלה מבחינתנו, כאילו...
אני אגיד לך מתי זה יעבור לו. שאת תסתכלי עליו ואת תגידי לו, אני סומכת עליך, אתה יכול, אבא ואני מחכים עד שתהיה גיבור גדול, ותגיד לגוף שלך, ותגיד לבולבול שלך, או תגיד לפין שלך,
כן.
איפה עושים פיפי, אנחנו מחכים בסבלנות, תראי, את ובן זוגך לא מדברים על זה יותר, ואם יצא לך פיפי בתחתונים, מה עושים? מחליפים, מה קרה? יש לנו המון מכנסיים, יש לנו המון תחתונים. אתה תרוץ, תביא, אני אביא סמרטוט לפיפי, ואתה תביא בגדים נקיים. מחליפים. אני רוצה שהפיפי זה לא יהיה משהו שמדובר עליו יותר. גמרנו, שחררנו, העברנו אחריות לילד. עכשיו, בגלל שהוא עקשן, למה הוא מתעקש? כי אתם מדברים על זה. כי מופעל עליו לחץ, כי הוא מבין שאתם רוצים משהו שהוא לא בא לו.
נכון, לא בא לי.
בגלל שלא בא לו, הוא עושה לכם דווקא עוד יותר. בגלל זה אני רוצה שתחריג את עצמך משם. את לא חלק מהפיפי של הילד. זה ההבדל. את משאירה את זה לא. זה אתה, זה שלך, אתה מחליט. כשאת יודעת שמאותו רגע, התחליף היא לא, כל שעה וחצי, והספות יהיו רטובות, אז שימי מגבות או ניילון, ועל זה מגבות. אם יש שטיח בסלון, תגלגלי אותו. תגידי, אנחנו מתכוננים, אנחנו מחכים. הכל בסדר. מתי שאתה תרצה, שימי לב מה אני אומרת לו. אתה מחליט. לילד עקשן, תמיד אומרים, אתה מחליט, אתה קובע. בינינו, בואי רגע לא נגלה לו, הרי הוא מחליט וקובע. אני לא יכולה לגרום לו לעשות בשירותים. אני יכולה? אני לא יכולה. בגלל זה, אם על אחת כמה וכמה הוא גם משתמש עכשיו בהקשנות שלו כדי להילחם איתי, אז אני, לא, אז אני יוצאת מהמלחמה הזאת מראש, בעצם זה שאני לא נכנסת לסיפור הזה. הפיפי של הילד זה בין הילד לגוף שלו. מה אני עושה שם? אבל אין לנו סבלנות. לשבוע 9 פעמים הוא ישתין. 9 פעמים ופעמיים הוא גם יעשה קאקי. תגידי לו, אופה, מתנקים, מתנקים. שימי לב באיזה כלילות. מנקים ולא מדברים על זה. ולא אומרים לו, בפעם הבאה, אם ילך קאקי, תגיד לאמא, לא מדברים על זה. כי אם את תגידי לו, בפעם הבאה ילך קאקי, תגיד לאמא, הוא לא יגיד לך בכוונה. את צריך לשחרר אותו מהמקום הזה. אני לא רוצה שהפיפי יישב על מערכת היחסים שלכם. אין איזה קשר. זה בין הילד...
ולא אם תעשה תקבל פרס.
חס וחלילה.
לא.
ממתי אנחנו עושים קאקי ויש לנו פרסים על זה, או מספרים סיפור בשירותים?
זהו.
כלום, 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 כלום. תראי, ביום הראשון זה יהיה לך 9 פעמים. ביום השני זה יהיה לך 9 פעמים. ביום השלישי הוא יבקש פעם אחת, ועוד 8 פעמים הוא ישתין על עצמו. ביום הרביעי הוא יבקש פעמיים, והוא ישתין על עצמו 7 פעמים. ביום החמישי הוא לא יבקש אף פעם, והוא רק ישתין על עצמו. ולאט, לאט, הילד יבין שזה איננו, שזה שלו, שאין עניין, שלא מופעל עליו לחץ, שהכל ממש בסדר, שאנחנו מחכים בסבלנות, אבל את צריכה לשחרר את זה אצלך. זה אצלך הפלונטר, מאמי. זה אצלנו הפלונטר, אנחנו עושים אותו לילדים.
והתינוק שיגיע זה לא כזה, כאילו...
התינוק שיגיע, זה טלטלה רצינית מאוד. בואי נראה. בדרך כלל זה לא קורה ביום הראשון. לוקח להם קצת זמן להבין את ההשפעה של תינוק בבית. תשמעי, זה כן איזשהו סוג של טלטלה, אבל אם אנחנו עושים את הגמילה כרגיל ולא משתמשים במילה את הגדול, ואומרים לו, אתה יכול, ואני סומכת עליך, ואני מחכה בסבלנות, ואתה תגיד לגוף שלך, ואתה מחליט, ואתה קובע, ואבא ואני מחכים בסבלנות. כל הדברים האלה מביאים את הילד לבד למקום. תראי, הרצון של ילדים לצמוח, ולהיות כמו גדולים הוא מאוד חזק, הוא ב-DNA. אני רק צריכה לא לקחת חלק בדבר הזה, לא להפריע להם. וברגע שאני נתקעת שם ותוקעת שם ומתערבת בזה, אז אני מתחילה להכניס את זה גם לתוך מערכת היחסים ביני לבינו, שזה לא צריך היה להיות שם מראש. את מבינה? אני מובנת?
כן, בטח.
זה הסיפור, אין שום סיפור אחר, אין. ואם את אומרת, בא לי היום, גם אם אני יולדת עוד שבועיים, תעשי את זה היום. ויש סיכוי שאם את עושה את זה היום ועושים את זה נכון, ואת אומרת לו נכון, תני גם לבן זוגך להקשיב לתוכנית הזאת תכף, עוד מעט זה יעלה לאוויר באפליקציה. אז שוב, תקשיבו לזה. בדיוק תביני גם את המילים שאומרים לילד. ממש, אוקיי?
שמתי גם.
מעולה, טוב מאוד, טוב מאוד. וזהו, ואז אני משחררת, אני חייבת לתת לו צ'אנס ללמוד.
אני יכולה לשאול אותך עוד שאלה קטנה?
כן, אבל אני רוצה שתביני, למידה זה תהליך. זה קורה אחרי פעם, פעמיים, 3, 4, 7. כשהכל שם ענקי, ואני לא מערבת רגשות, ולא מערבת יחסים, ולא מערבת דווקא. בדיוק כמו הדוגמה שנתתי לך להחזיק כפית, להכניס את הקוביות במקום הנכון, לחבר את הפאזל. רגע, זה תהליך למידה. בוא ניתן לו צ'אנס.
אוקיי.
זהו.
עכשיו אני, הוא מאוד קשור אליי, ומאוד יש סיטואציות במהלך היום, צחצוח שיניים, דברים כאלה, אני רוצה אימא, אני רוצה אימא.
אוקיי.
עכשיו, בכלל, כשיגיע עכשיו תינוק חדש, אז זה עוד יותר יהיה לי קשה איתו מבחינת הזה, והוא בוכה ברמה עצמתית, כאילו, ואז נכון. אני נכנס והולכת אליו.
נכון.
השאלה, איך אני מבחינתי, כאילו...
אז בואי תראי.
כאילו, אני...
עד הלידה, עד הלידה, ברגע שהוא אומר, אני רוצה אימא, לכי. כי בלאו הכי את הולכת, אבל אני לא רוצה שתבואי רק אחרי שאת נכנעת, ומה הילד מבין? אני צריך לבכות יותר חזק, אני צריך להיות יותר מתמיד, יותר רגשן ממנה, אני צריך להפעיל יותר כוח, בסוף היא תגיע. למה אני מביאה את הילד למקום הזה? אם אני יודעת שאני הולכת להיכנע, בואי נעשה את זה על ההתחלה, אני רוצה את אמא, בואי. אוקיי? או שאת מחליטה שגם אם הוא בוכה ואומר אני רוצה את אמא, אבא מלטף אותו ואומר לו אני יודע שאתה רוצה, אבל אמא נחה, אמא לא תקום עכשיו, ואז את לא באה.
זה לא עוזר, זה לא מסלים, זה צרחות.
בסדר, אז מה? ברור שזה מסלים. הילד למד מעולה מה הוא צריך לעשות כדי בסוף להצליח להביא אותך. השאלה, אם אני ניבלת מהצרחות, מהבכי, מההשתתחות על הרצפה, מזה שהוא מקיא, מזה שהוא נורא עצוב, תארי לעצמך שלא היית בבית, תארי לעצמך שהיית נוסעת עכשיו לכנס, או הולכת לטפל באמא שלך החולה ואת לא בבית, והילד בוכה, אני רוצה את אמא, אני רוצה את אמא, אי אפשר היה להביא לו את אמא. גם אם הוא היה מקיא ונשכב על הרצפה. אז אני מלטפת אותו, כי הוא גור קטן, והוא מתוק, והוא רוצה את אמא. ואני אומרת לו, זה לא יקרה, מאמוש. אמא נחה, אמא ישנה, אמא עייפה, אמא לא רוצה לקום. הוא צריך לשמוע גם את הלא רוצה. לא תמיד הרצון שלו גובר. הוא רוצה לרוץ לכביש, מה אני אתן לו? אני מחזיקה אותו כמו צוות ביד, ואני עושה לו סימן על היד. מי שואל אותו? אז מה אם יש לו רצון? אז אם את בסדר ורוצה ללכת עם הרצון שלו, קומי, למה את מביאה אותו להסלמה? על הרגע הראשון שהוא אומר אני רוצה את אמא, בואי. אם את אומרת לא, די, הוא חייב ללמוד שזה לא רק אני, אל תבואי גם אם הוא מסלים וכל השכנים מצלצלים לך בדלת. את צריכה להחליט. זה את שקובעת ומחליטה. הוא יעשה כל מה שהוא יכול, הגור הקטן והמתוק הזה. הוא יעשה כל מה שהוא יכול כדי להביא אותך. את צריכה להחליט אם את רוצה לבוא כן או לא. זה לא תלוי בילד, זה תלוי בך. ועושים את זה מתוך אהבה והמון חמלה, אבל מלמדים את הילד שיש כמה מקומות בחיים שלמרות שהוא מאוד 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 רוצה, זה לא יקרה. זה לימוד, זאת למידה. זה חלק מהחינוך.
אוקיי.
מבינה?
גמור. כן.
זאת החלטה, והחלטה לבוא ברגע הראשון היא גם נכונה. זה צריך להיות נכון לך. ועוד כמה חודשים את תשני את החלטתך. בסדר? יש זמן ללמוד, כולו בין שנתיים ורבע. היום מתאים לי, עוד חצי שנה לא מתאים לי, מה? מה קרה? היום אני אלביש אותו, בגיל 7 אני לא אלביש אותו. למה לא רוצה? אני חושבת שזה לא נכון. היום אני מאכלה אותו, בגיל 5 אני לא ארשה לך להאכיל אותו. כי אני רוצה שהילד יהיה עצמאי, כי אני רוצה שהילד יאכל לבד, ואז אומרים לי, אבל הוא לא אוכל, ברור שהוא לא אוכל, כי הוא עושה מה שצריך כדי שתאכילי אותו, אבל לא מאכילים ילד בן 5. מבינה את הקטע?
כן, כן.
זאת אומרת, זה בסדר, החיים דינמיים וזורמים, ואני רוצה שתהיה מחוברת לרצונות שלך, שלפעמים נוגדים את הרצונות של הילד, ואני באהבה אסרב לו. ואחרי 3-4 סירובים הוא מבין שאין טעם לפקוד ולעשות סצנה, כי מתברר שהאימא הרעה הזאת לפעמים לא קמה, אפילו שאני נורא רוצה. נכון? זאת המסקנה. הרי זאת המסקנה בסוף. האימא הרעה הזאת, ככה זה. על מי הם ידברו אצל הפסיכולוגית עוד 30 שנה? עלינו. זהו, יקירה. עניתי לך.
תודה רבה לך. בבקשה. תודה רבה לך, תבורי. תודה לכל.
גם לך. שבת שלום, כל טוב, כל טוב. יקיריי, הטלפון הוא 0552-103-103, הוואטסאפ הוא 054-70-103-70, ואנחנו אוהבות שאתם שולחים לנו וואטסאפ קצר ל-054-70-103-70, והנה שיחת הטלפון. שלום.
שלום, שלום מיכל.
וברכה.
קודם כל תודה רבה על כל התוכן שאת מנגישה להורים בכל הפלטפורמות.
תודה.
רציתי להתייעץ לגבי הבת שלנו, היא בת 3.5. שנה הבאה היא עולה לגן עירייה. ובתקופה האחרונה שמענו גם מהגננת וגם אנחנו ככה מרגישים בעצמנו שהיא מאוד נגררת אחרי ילדים אחרים בהתנהגות שלה. היא ילדה מאוד מאוד בוגרת לגילה, לפעמים מרגיש שהיא יותר ילדה בת 6 מאשר ילדה בת 3.5 בהתנהגות שלה ובהבנה שלה, אבל היא ככה נגררת אחרי הילדים שמתנהגים פחות טוב ועושים שטויות במפגשים. היו איזה שתי תקריות בגן שהגננת ככה שיתפה אותנו ש היא כמעט זרקה איזה צעצוע על ילד ועל אשת צוות, וכמובן שהם דיברו איתה וגם אנחנו. אנחנו לא כל כך יודעים איך להתנהל עם הסיטואציה הזאת שהיא פחות קורית בבית, למרות שגם כשאנחנו נמצאים עם עוד חברים עם ילדים בגיל שלה, היא יותר מתנהגת כמוהם מאשר היא סוחפת אחריה את הילדים להתנהגות שלה. ככה מאוד נמשכת לילדים שעושים שטויות, שעושים בלגן, שזה מאוד טבעי, אבל זה כנראה בגן כבר מגיע לדברים המשמעותית פחות טובים.
בעצם מה שאנחנו מגלים פה פתאום זה שהילדה הטובה והמתוקה שלנו היא שובבה.
נכון,
היא שובבה וגם פראית, והיא מתחברת לחבר'ה שמבחינתך הם הפחות טובים אולי, או היותר שובבים או משהו כזה. היא מתחברת אליהם כי זה נורא כיף. כי למרוד ולעשות מה שלא מרשים לך, ולהפך, דווקא בגלל שהיא בוגרת, אתה שתבינו משהו. ילדים נולדים לתוך מצב מאוד רציני של נחיתות. זה אחד הרגשות הראשונים שאנחנו, גם את, גם אני, כולנו, בעצם נולדים לתוכו ומבינים אותו באופן לא מודע. שאנחנו נחותים. אני לא רוצה לבוא, לוקחים אותי. אני רוצה שניצל, אני מקבלת קציצות. רציתי גלידה, לא קונים לי. אוקיי? אני רוצה להסביר מה שאני, אין לי שפה. אין לי מספיק מילים. הם עוד לא מבוסתים רגשית, כן? כי המוח וכל הדברים האחרים עוד לא גמרו את ההתפתחות שלהם. אז יש שם, אז איזו שערה פנימית, בלתי נשלטת, שהופכת להם גם את הראש וגם את המוח. זאת אומרת, יש פה באמת איזשהו בלגן. עכשיו, ככל שהם יותר בוגרים, זה גם פונקציה של גיל, רואים את זה, גם תחשבי רגע על בני נוער, דווקא בחצי הראשון שלהם, עד גיל 16-17, שכבר כמעט עצמאים לגמרי, חוץ מכסף. הם באים והולכים ועושים מה שהם רוצים. אבל בחלק היותר נמוך של גיל ההתבגרות, יש פה תחושה מאוד גדולה של תסכול. אני כבר יכולה, אני מטפסת, אני הולכת, אני מסבירה, אני מדברת, אני יכולה לשקר, אני מסתירה דברים, אני עושה מה שאני רוצה, כל מיני דברים. תחשבי רגע על הבת שלך. זאת אומרת, אני נורא יודעת שיש לי מסוגלות, אבל לזזל, כי בנימט, אני תלויה במבוגרים המצבנים האלה. וזה מייצר רצון אצל הילדים החזקים האלה לעשות דווקא. לקחת במקומות שאפשר שליטה על מציאות חייהם. מתי בעיקר, איך בעיקר אתה מוכיח עצמאות ושליטה? על ידי זה שאתה אומר לא. על ידי זה שאתה עושה הפוך, נכון? זה הקלאסי. עכשיו, היא נהנית מזה, היא אוהבת את זה. יכול להיות שכן, הייתה פה איזושהי תחושה אפילו של טעות מבחינתכם לחשוב שהיא נינוחה ונעימה ושקטה. היא לא. היא תוססת, היא גדלה אולי להיות דעתנית, היא רוצה לקבוע, היא מנהלת העניינים, היא עושה הרבה דווקא. צריך לבדוק מה... מה?
היא מאוד דעתנית, יש לה אופי מאוד כן. דעתנית, יש לה הרבה דעות, היא גם מאוד ורבלית, היא כן מאוד יודעת להתבטא אוקיי. דווקא. אנחנו כן מנסים לתת לה בבית, דווקא כן שתרגיש שיש לה שליטה על דברים, אנחנו נותנים לה נגיד אופציות בכל מיני דברים.
יופי, בחירה, מעולה.
אופציות באוכל, איפה היא רואה, כל מיני דברים כאלה, כן כמובן אנחנו עושים את הגבולות על דברים שהם חשובים לנו.
אז תראי, ואז מה קורה? היא באה לחברה של ילדים, ויש שם איזה משהו שמצית בה את האש הזאת, והיא נהיית את כל אותם דברים שאמרת. עכשיו, את קוראת לזה נגררת? אולי. עכשיו, אני רוצה רגע עכשיו לבוא לחלק ההתנהגותי. אז מכיוון שאני לא לגמרי מכירה את הילדה ואת הטמפרמנט ואת הבית, וגם לא את הגננות, וגם לא מה שקורה בבית, אני יותר עסוקה בהשערות. אבל בעצם... אני כן יכולה לדבר איתך, בוא נגיד, על התבנית. למה זה קורה, או איך זה קורה, אני לא בדיוק, אני לא יודעת, ואני גם לא יכולה לגרום לזה לא לקרות. זה משהו שחייבים להבין, יקירה. אני לא יכולה לגרום לילדה שלי להתנהג טוב. מה אני כן יכולה לעשות? אני, כל פעם שאני רואה התנהגות שהיא לא ראויה, לא נכונה, לא מוסכמת עליי, אני יכולה להגיב. והחינוך הוא בעצם, איך אני אגיב? באופן עקבי, נחוש, חוזר על עצמו שוב ושוב ושוב, שממנו הילדה תבין שלא כדאי לה להתנהג ככה. למשל, סתם אני רק, אני תולשת את זה יש מאין, סתם, למשל. נניח אנחנו הולכים למשפחה. הולכים בשבת ואומרים לה, אומרים לה, מיכל, תקשיבי מתוקה, אנחנו הולכים. אנחנו נפגשים שם עם יובל ויותם וליאם ונועה ויעלי, ויהיה כיף שמח וכל הילדים משתוללו. ואני יודעת שלפעמים גם את נורא נהנית ופתאום את משתוללת. ואז את עושה כל מיני דברים שאבא ואני ממש לא מסכימים אליהם. ולהגיד מה, את פעם זרקת אבנים ופעם דחפת את הילד. עכשיו, אני מקווה שאתה צריך להתאפק, מיכלוש, קטנטונת, מיכלי נגיד קוראים לה, כן? אבל אם לא תצליח להתאפק, ואת תתנהגי כזה אופן שאבא ואני ממש לא מסכימים אליו, באותו רגע אנחנו רואים את זה וניבלים וגם לא נעים לנו. אם זה יקרה, אנחנו פשוט ניקח אותך ונחזור הביתה. עכשיו, אם את אומרת כזה דבר, את צריכה לדעת שחצי שעה אחרי שתגיעו לאירוע, את תצטרכי לקחת הילדה ולחזור הביתה. אתם חייבים להיות מוכנים לדבר הזה. כי בעצם זה שאני מודיעה לה מה אני הולכת לעשות, לא יגרום לה לשנות את ההתנהגות שלה שכבר עושה אותה חצי שנה. כי בא לה, כי היא כולה בת 3, בוא לא נתבלבל. היא כולה בת 3.5, והיא אולי נגררת בקלות, והיא בא לה, והיא דעתנית, ולא יגידו לו מה לעשות. אז גם שהודעתי לה שנחזור הביתה, היא אמרה לעצמה, בסדר, שמעה. נכנס לה באוזן ימין, יצא לה מאוזן שמאל.
אז דווקא באיומים כביכול אנחנו כן עומדים ועושים את הדברים האלה. החשש שלי יותר באמת בדברים שיש לנו פחות שליטה עליהם, אם זה בגן או שנה הבאה שהיא הולכת לעבור למקום חדש עם ילדים חדשים, איך אפשר...
תראה, אני אגיד לך בכנות, זה נורא תלוי בגננת. מאוד מאוד תלוי בגננת. ואם הגננת כל דבר תתקשר אליכם ותגיד לכם, תשוחחו עם הילדה, תשוחחו עם הילדה, זה גננת שכנראה עדיין לא עברה את ההשתלמות איתי, שהשתלמות של נשות צוות, ועדיין לא מבינה שכשמשוחחים עם ילדים לא מגיעים לשום תוצאות. אני עוד לא ראיתי ילד שבעקבות שיחה שינה את התנהגותו. ילד משנה התנהגות, לטובה או לרעה, לא חשוב, בעקבות משהו שהמבוגר עשה. לא בעקבות משהו שהמבוגר אמר. עכשיו, יכול להיות שאת תצטרכי להחליט, אם אכן היא מתנהגת לא טוב בגן, שאת באיזשהו אופן מגיבה לזה אחרי צהריים. אני את החברה הזאת לא אזמין. לא, לא, לא. את לא, אני שומעת מהגננת שאת מתנהגות נורא בגן, אני לא רוצה שזה יקרה גם אחרי צהריים. זה נורא צריך להיות לגופו. יכול להיות שאני אוצלח אולי, אם אני אכנס יותר לפרטים, את יודעת מה להפך? תזמין את החברה הזו הביתה, בוא נראה את האינטראקציה. בואי נבין מה גורם שם על ההתנהגויות האלה. בואו אולי ננסה למתן את שתי הילדות. אולי אני אצליח גם להשפיע על הילדה השנייה. זאת אומרת, באמת צריך נורא לרדת לגופו של כל עניין.
אז האמת שזה דווקא יותר שהיא מתחברת יותר לבנים, שיותר ככה נוטים להשתולל.
אני אגיד לך בכנות, הבנים יותר מעניינים, כמי שגדלה עם 3 בנים, גם אני הייתי נורא מחוברת לבנים, תמיד, עד היום. הדברים האלה נורא כיפים. הייתי רצה ומטפסת ועולה וצועקת והולכת מכות, האמת, זה כיף גדול. לא, לא ממש הייתי עם הילדות שמסתובבות עם החצאית שמסתובבת.
את חושבת שאנחנו צריכים אולי יותר לשחרר לה בבית, לפרוק יותר, קצת יותר לעשות שטויות, קצת יותר להשתולל, קצת יותר...
אני לא יודעת, אם בבית משתוללים ועושים שטויות, ומותר, והיא רצה, ולא מונעים ממנה לעלות על המגלצ'ה הגבוהה, ואם מפחדים אז עולים איתה או משהו כזה, אז זה מתאפשר. וגם ילדה שנותנים לבחירה וכל מיני דברים, לעשות שטויות ולדגדק וכל מיני דברים, וגם בסוף זה ייגמר בבכי, ולא נורא אם זה נגמר בבכי, זה צריך להיות בכל בית. מאוד מאוד מעניין אותי, אם הבית באמת הוא בית כזה רגוע, שקט, אקדמי, מדברים על הרבה דברים, או שזה באמת בית שמותר להיות בו גם טמבל ושטוטניק.
מותר לעשות שטויות, אבל יכול להיות שלפעמים אנחנו קצת יותר מדי מגבילים את ה...
אולי, אני לא יודעת, זה נורא, צריך להכיר אותך ואת הבית ואת בן זוגך כדי לדעת אם מה שאת אומרת, אני יכולה להגיד לך, זה מהמם, תמשיכי ככה, או את יודעת מה כן, פה ופה ופה שחררי. אבל אני לא יודעת, בשביל זה צריך לרדת יותר לעומק. אבל אני כן רוצה לחזק אותך, וכן רוצה להגיד לך משהו. גם אם היא תהפוך להיות הילדה השובבה והפראית, תמיד יש מקום לשינוי, לעזרה. הרבה מהיועצות שלי מגיעות גם לגן, אם צריך, אם ההורים מסכימים, ואז מדברות עם הגננת, ואז באמת רואות את האינסידנט עצמו. מאוד מעניין אותי לדעת מתי זה קורה, מה מדליק אותה. מבינה?
לפעמים... זה מעניין לדעת.
נכון, אז אפשר, צריך לבוא לגן, לשים שפם וכובע, ולעמוד ולראות מה קורה בחצר, לעקוב אחרי הילדה, בלי שאף אחד ישים לב. אפשר, זה מאוד מעניין. בגלל זה אנחנו באות לצפות, בגלל זה גם בתוכנית הלימודים שלי, שאני מכשירה מדריכות הורים ויועצות משפחה, אחד מהדברים שאני מלמד אותם זה לעשות צפייה בבית, אני קצת לוקחת מתוך הסופר נני דברים, כי זה מגלה לנו, וואו, וואו, איזה דברים, מחוות ונואנסים, ובאמת, ומצבים שלא עוברים בשיח, או שההורים אפילו לא חושבים שזה ממש חשוב, לפעמים אני רואה את הפרצוף של האימא כשאבא אומר משהו, ברור לי שבגלל זה הילד ממשיך להתנהג ככה, אבל זה לא משהו שיכול לעבור לי בקליניקה, לכן צפייה היא משמעותית. צפייה בגן בכלל מלמדת הכל, מלמדת המון, לא הכל, סליחה, המון התכוונתי להגיד, בהחלט, בהחלט. או גם צפייה בחבורת ילדים, מה קורה שם, כן, זה, אפשר ללמוד מזה הרבה. אז לכן אני אומרת, אני גם רוצה להגיד לך עוד משהו, יקירה, אל תלחצו, אל תלחצו. זה בגן, זה חברים, יכול להיות שזה לא יהיו החברים שיהיו איתה בגן עירייה, אולי כן, תלוי איזה גננת תהיה שם, יכול להיות שתהיה שם גננת מאוד מכילה, אבל גם מאוד סמכותית, ואז היא תדע למתן את הילדה שלך, לתת לה דברים אחרים לעשות. אל תהיו בלחץ, אל תעשו מזה יותר מדי עניין, כי במקום שבו אנחנו עושים יותר מדי עניין, הוא הופך להיות עניין גדול.
אוקיי.
ממנה צריך, ואם תרגישי שאתם כן, והמענה פה לא היה מספיק, כי באמת חסר לי כל כך הרבה מידע, בואי להדרכת הורים. 3-4 פגישות, לא צריך הרבה. אין פה איזה דבר נורא והיום, יש פה ידע טובה, שפה ושם קורים דברים, והיינו רוצים לדעת איך להקל עליה. איך לא לגרום לה... להיכנס לנישה שאז יקראו לה הפרי אדם של הגן, או הילדה הבעייתית הזאת. אז חכי, חכי, הנה החופש הגדול, בואי נתחיל עם הגן החדש, נראה איך היא מסתגלת, ואז אם תרגיש שאת צריכה זה, אז אחרי החגים תקבלי הדרכה, בכיף.
בסדר גמור, תודה רבה.
בבקשה, בבקשה, בהצלחה.
שבת שלום.
שבת שלום. והנה אתם שומעים את המוזיקה ברקע, תמשיכו להתקשר ל-0552-103-103 ושלחו הודעות וואטסאפ ל-054-70-103-70. תשארו פה, זה עניין רק של כמה דקות, פרסומות וחדשות, ואני אשוב לשעה השנייה. אוקיי, והנה אני שוב, מיכל דליות, אנחנו ב-103 FM, ואני בשעה השנייה שלנו, כמדי יום שישי, בין 10-12. והנה שאלה שהגיעה כתובה, חתומה על זה אמא עייפה. אוי, ברור, ברור. ורק התחלנו את החופש, כן? עכשיו, bear with me, מכיוון שיש פה כמעט את כל הנושא, לא כמעט כל, כי יש פה המון נושאים של החופש הגדול, אז אני אתן לכם איזשהו מענה. אז הנה השאלה היא כזאת, הקיץ מגיע והחופש הגדול, היא כותבת את זה ככה, יש לי ילדים בני 11 ו-13 בן ובת, הם כבר לא רוצים לנת לקייטנה, ברור, והולכים לבלות את הקיץ, את החופש בבית בעיקר, מה זה בבית? מול המחשב, מול המסכים. אני רוצה לנסות לתת להם משימות בבית בזמן החופש, כמו להוציא כביסה, לפרוק מדיח, להמיס את הכלים פנימה, או את התינוקת הקטנה לאסוף מהגן, לשמור עליה איזה שעה ביום. הם מתנגדים, עושים שביתה איטלקית, אני רוצה לדעת מה זה שביתה איטלקית, אבל אני לא יודע כרגע, וממש מעקמים פרצוף. ניסיתי גם לשחד אותם בדמי כיס, שום דבר כנראה לא עובד. התפסתי חוברת בחשבון ואנגלית, משהו כמו 35 עמודי תרגול כל אחד. החלטתי עם עצמי שהמשימה שלהם בנושא זה כל יום בחופש לעשות עמוד אחד, לא ביג דיל. איך אני יוצרת שיחה שתסביר להם מה המשימות שלהם, שאי אפשר לברוח מזה, וזה משהו חשוב שאי אפשר לוותר עליו. בברכה, אמא איפה. תקשיבי, אני עונה רגע לשאלה, איך אני יוצרת שיחה שתסביר להם מה המשימות שלהם? זה הכי קל, לשבת ולהגיד להם מה המשימות שלהם. אי אפשר לברוח מזה? סליחה. ועוד איך אפשר לברוח מזה? הם בורחים מזה מעולה. למה, אני יכולה לגרום להם לעשות עמוד עבודה ביום? אני יכולה לגרום להם לפנות מדיח, להוציא כביסה, לכלום? הם מצליחים לברוח מזה מעולה. או זה משהו חשוב שאי אפשר לוותר עליו? סליחה, בעיניהם זה לא חשוב, אפשר לוותר עליו מעולה. זאת אומרת, אני רוצה שתביני שכל מה שאת אמרת, אין לו בסיס, הוא אצלך בראש. לייצר שיחה, אומרים, אני רוצה שאחד, שתיים, שלוש. אי אפשר לברוח, הם בורחים, זה חשוב, לא בעיניהם, אי אפשר לוותר, אפשר לוותר. אני רוצה שתביני שזה אצלך בראש. יש לך ילדים בני 11 ו-13 שממש לא מעניין אותם, כל הדברים שאת רוצה, ממש לא מעניין אותם. קחו מבבוקר, לכי לעבודה, שימי את הקטנה בגן, והם יהיו במסכים כל היום. ואז שאת באה, הם ימשיכו ליד במסכים, אלא אם כן יקרה משהו אחר. ואני רוצה שוב להחזיר אתכם, חבר'ה, כל המאות אלפים שמקשיבים לי, אתם לא יכולים לגרום לילדים לעשות מה שאתם רוצים. סימן קריאה. אתם לא יכולים. את כן יכולה להחליט מה את עושה שילמד אותם שכדאי להם. למשל, את לא יכולה לגרום לזה שהם יהיו כל היום מול המסכים. גיל 11 ו-13 את עדיין, 11 את בטח יכולה לקחת לה את הטלפון מהיד גם אם היא לא רוצה. אני לא ממליצה. אני כן ממליצה שכשאת חוזרת, באמת, אני רוצה שתפסיקי לצפות, תפסיקו לצפות מהילדים. אתם מגדלים ילדים מפונקים, בהרבה בתים גם טפילים, בהרבה בתים גם ילדים שאומרים לאמא שלהם תמותי, ולאבא שלהם תעוף מפה. מגדלים היום ילדים חוצפנים, שגדלו כמו נסיכים, שההורים שלהם משרתים אותם. אז עכשיו פתאום אתם מצפים שהם יפנו מדיח ויקפלו כביסה? למה? או יוציאו את הכביסה מהמייבש, מה פתאום? אם בגיל 2, 3, 4, 5, 6, הם לא הבינו מה התפקידים שלהם בבית ושהם לא טפילים, ואז בגיל 11 הם עושים את זה, מאמי, תוציא את הכפסים מהמדיח, מאמי שלא יש שם כל הזמן, הם יגידו, אוף, אבל הם ילכו להוציא, כי הם מבינים שהם חלק מהבית, היום להתחיל לגרום לזה לרצות, לגרום, לקרות, זה יותר קשה. עכשיו אני רוצה רגע לדבר איתך על מעקמים פרצוף. תשמעי, מה אכפת לי שמעקמים פרצוף? כשאני מנקה את השירותים עם אקונומיקה וזה, גם אני מעקמת פרצוף, למי בא לו לעשות את זה? אבל אני עושה כי צריך. מה אכפת לי שהוא מעקם פרצוף? שיעקם פרצוף, אבל שיפנה את המדיח. אבל הם גם לא מפנים את המדיח. זאת אומרת, באמת, מה מצפים בהם? שהם יעשו את משימות הבית או את המטלות בסיסו ושמחו ובגילה ובדיצה? לא! לא אכפת לי הפרצוף, אני רק רוצה שהם יעשו, הבעיה היא שהם לא עושים. מתי הם יעשו? אם הם יבינו שכדאי להם לעשות את זה. ומתי הם יבינו שכדאי להם לעשות את זה? אחד, יצא דמי כיס, לא עובד. כנראה הילדים האלה לא חסר להם כסף, אין להם מה לעשות עם הכסף, לא מדבר אליהם. בואי נחשוב. מה? כן. בואי נחשוב מה כן. קחי לך נייר, תחלקי את ה-60 יום ימי החופש הגדול ל-60 בלוקים, ותחשבי, מה את יכולה לעשות עם הילדים? כל יום, מהרגע שאת חוזרת מהעבודה, עד שאת הולכת. למשל, פעם אחת את נוסעת לממדיון. פעם אחת, חכי שנייה, חכו לי עד הסוף. פעם שנייה, את לוקחתם לגן חיות. פעם שלישית אתם נוסעים לבן דוד, פעם רביעית לוקחת אותם לקארטינג, פעם חמישית את לוקחת אותם לים, ואז שישי שבת, ואת אומרת להם, תקשיבו טוב, אני מוכנה את זה, את זה, את זה, את זה, את זה, להיכנס עם כולם לאוטו ולסוע אתכם, פעמיים בשבוע לים, כי הים זה הכי זול, או לבריכה, ואז את לוקחת את הסנדוויץ'ים, את הכל גם לבריכה. אחר כך אני למד אחרי חוסים את זה. וקודם כל תמלי את הלוחות, ואז תגידי להם כך, כדי שזה יקרה, כדי שאני אגיע מהעבודה, קודם כל שכשאת בבית ואת לא בעבודה, הם יהיו במסכים. אז קודם כל אל תעירי אותם, שישנו, כמה שהם ישנים יותר, ככה הם פחות במסכים, נכון? קודם כל שישנו. אוקיי, אני זוכרת שהבת שלי יום אחד שאלה אותי על הבת 13 שלה, היא אומרת, היא כבר 12 ישנה, אמרתי לה, מה פתאום? לכי תבדקי דופק, אם יש דופק הכל בסדר. אל תעירי. הם יקרו בסוף, 1, 2, 3, בסוף, או תבואי מהעבודה, תעירי אותם בסוף, אוקיי? אל תדברי איתם עדיין על המשימות. תגידי את זה ואת זה ואת זה ואת זה, אני עושה אתכם בכיף. רק מה? כדי שזה יקרה, אני צריכה שתפקידים אחרים, שבדרך כלל הם שלי, ימולאו, כי אני לא יכולה גם לבשל, גם לפנות המדיח, גם לעזור, וגם זה, וגם לצאת בזמן לממדיון. לא עובד. אז חבר'ה, תקשיבו, ביום שבו אני חוזרת מעבודה, וכל מיני דברים שביקשתי, ואני פשוט תמיד צריך לפנות המדיח, כי אנחנו תמיד אוכלים, תמיד צריך לפנות את המייבש כביסה, כי כל יום אני עושה מכונה. ואם גם מישהו מכם יודע, אני גם מבקשת שתעבררו כדי שזה לא יישאר כזה, ככה תניחו את זה ככה, אני כבר אקפל. או אם מישהו מכם יודע לקפל, זה יהיה נהדר. או כל אחד מוכן לקחת את הבגדים שלו, את התחתונים שלו, את הגרביים שלו, לשים במגירה, זה יהיה נפלא. ותגידי עוד כמה דברים. ואתם יודעים מה, אפילו אם אתם תיקחו את הקטנה מהגן, כל מה שאני מבקשת, תעשו ביניכם תורות, יום את, יום הוא, יום את, יום הוא, יום את, יום הוא. ואז אני באה הביתה מהעבודה. רואה שאני לא צריכה לעשות המון דברים אחרים. חבר'ה, אני מחליפה נעליים, שמה את התיק, מכינה כמה סנדוויצ'ים, ויורצים לממדיון, ונוסעים לים, והולכים לקארטינג, ותחשבי את עוד, אוקיי, ללונה פארק. זה, מבחינתם, יכול להיות מוטיבציה לעשות את כל הדברים שאת רוצה שהם יעשו. כי הילדים שלך, לצערנו, לא למדו, כי לא לימדו אותם, לעשות מה שאמא מבקשת כדי להקל על אמא, כי אמא עובדת מאוד קשה, והאמא הזאת היא לא משרתת בנוסף לתפקידים האחרים שלה. לא לימדת אותם, יקירתי. יש היום ילדים, ויש ילדים, אני גם יודעת שיש גם כאלה, שאומרים להם, אני הולכת לעבודה, אחר, תעזור לי ממוש, תעשה את הזה ותעשה את הזה, ותוריד את הזה ותעשה את הזה, ותיקח את הקטנה מהגן. הם יגידו, לא, אמא, אבל באמת, יש לי דברים מתאים, ואני אגיד, אני יודעת, ממוש, אני יודעת, אבל אני צריכה את עזרתך. תבוא ונחשוב מה בכיף עושים אחרי צהריים. אז הוא יגיד, אוף, נו, אמא, תמיד אני, לכי לעבודה, והם יעשו מה שביקשת. אבל בשביל זה, צריך ללמד אותם את זה מגיל שנתיים. להוריד את הצלחת, לשים בקיור, לפנות המדיח, לשים... זה, אוקיי. עכשיו, באפרופו חוברת, למה? למה? למה לעשות חוברת בחופש הגדול? אני רוצה להבין. הם בחופש מהלימודים. למה תוקעים להם לימודים בחופש הגדול? ואין לזה גם רציונל. מילא אם זה ילד שצריך לעלות לחטיבה, והוא חייב לשפר ציון. אז גם כן יש סיכוי שהוא לא יעשה את זה, אני צריך לשבת איתו על זה. אבל התפסת חוברת? באמת? התעלית על עצמך, התפסת חוברת, את באמת ובתמים מצפה שהם ישבו ויעשו אותה? במשך השבוע, במשך תקופת הלימודים צריך לריב איתם על שיעורים. אז בחופש הגדול את מצפה שבהתנדבות הם ישבו ויעשו שיעורים. תגידו, מאיפה אנחנו באים? אני לא מבינה מה עובר לכם בראש. הם בחופש, הם בחופש. אני מזכירה לכם שוב, הם בחופש. ואם מישהו מכם חושב שהילדים ישבו ויעשו את העבודות שלהם, את החוברות שלהם, נראה לך, אתם טועים. עם הקטנים עוד אפשר, אני יושבת ואני עושה מזה כיף ובוא נעשה, אבל בשביל מה? למה זה נדרש? מה? שהם לא ישכחו את לוח הכפל? אם הם יודעים את לוח הכפל, הם לא ישכחו אותו בחופש הגדול. אם הם יודעים לקרוא, הם לא ישכחו לקרוא בחופש הגדול. אם הם עשו את המבחנים שלהם ועולים לכיתה בשנה הבאה, בשביל מה? בשביל מה? אני חושבת, אתם יודעים מה שאנחנו מקנים בהם, שהם יוצאים לחודשיים חופש. והקנאה הזאת גורמת לנו לעשות להם ככה, שם תעשה חוברת. לא רוצה לעשות חוברת. מה פתאום שהוא יעשה חוברת? הוא בחופש. עכשיו, הדרך היחידה לגרום לילדים לא להיות במסכים, זה או לקחת את זה איתכם לעבודה, או לקחת לעבודה את הראוטר. אבל היום הם יכולים ללוש גם בלי הראוטר, הם לא חייבים את הווי-פיי. יש להם חבילה בטלפון. ואני חוזרת אל המשפט הראשון שאמרתי, לפני שאני הולכת לשיחת הטלפון הבאה. ותפנימו את הרעיון הזה. אתם לא יכולים, מהרגע שהילד נולד, אתם לא יכולים לגרום לו לעשות מה שאתם רוצים. לא יכולים. אני יכולה להזיז את הרגליים? אני יכולה להזיז את הידיים ולסדר את החדר? כמה פעמים אמרתי לו, אתה לא תדבר אליי ככה, ואומר לך, את טיפשה, את חוצפנית. אני אתמול, ישבו אצלי בקליניקה זוג, ששם מקללים את האמא ואת האבא. מה? אני יכולה לגרום לפה שלו להגיד, את מתוקה? זה קודם כל להפנים את הרעיון הזה. וכל החינוך יושב על איך אני מגיבה להתנהגויות של הילד. ילדים חוזרים מהגן, ואני מתנצלת שאני מנבלת את הפה, ובן 3.5 אומר לאחותו, בת זונה. הוא לא מבין מה זה, הוא יודע מה זה זונה? לא! הוא שמע שמישהו אומר, אוי, סיפרה לי מישהי, שמדי פעם היא מקללת, והיא אומרת כוסמק. אומרת, בורח לה. יום אחד היא יושבת, היא רואה את הילדה, בת 4, מציירת איזה משהו, ותוך כדי שהיא מציירת, היא עושה חזק עם הצבע ונקרא לה הדף. והילדה אומרת, אוף, סמק. זהו. עכשיו, מה הקטע? הוא מביא את זה, הוא שמע את זה בחוץ, הוא שמע אותנו זורקים כללה פעם בכמה זמן. הוא רק חיבר. מבחינתי הוא יכול היה להגיד שיקמוק, הוא יכול היה להגיד שיקגו, הוא יכול היה להגיד אבולאפיה, אותו דבר. אין לו את המשמעות של הדבר הזה. הוא מחבר את הכללה למעשה, למצב רוח, או לתסכול, או לכעס. אוקיי? כשאני מביע כעס, ככה אני מגיב. זהו, אז הוא אמר, באותו רגע, ואז אני באה ואני אומרת לו, לא, זה לא יפה, ככה לא מדברים. אומר הילד בעצמו, אומר לו, זה גורם להם להתעסק, אני אקלל, אני אגיד עוד פעם את המילה הזאת, אני אשמיע את הצלילים האלה עוד פעם, אינטיפאדה, צ'יקגו, בת זונה, אני אשמיע את זה עוד פעם, את הצלילים האלה שאני לא מבין מה הם, ונראה מה קורה. ולכן הם לומדים, החינוך זה התגובות שלנו, מה קורה לילדה שיצאה מהשירותין בלי לרחוץ ידיים? האם היא קיבלה ממני שיחת הפקת לקחים שלא עובדת, תפסיקו לדבר, אני תמיד אומרת לכם, או אני מרזיקה אותה ואני אומרת לה, אין ברירה, יוצאים השירותים רוחצים ידיים, אבל אני לא רוצה, אבל אני לא רוצה, אבל אני לא רוצה, אבל אני לא רוצה, ואני לוקחת על השירותים ואני רוחץ לידיים גם שהיא לא רוצה. זה הקטע, מזה הם לומדים, זה החינוך. נתתי לכם את כל הלימודים שלמדתי 40 שנה בכמה משפטים. זה החינוך. מה אני עושה? כשהילד מתנהג באופן מסוים, מה אני עושה כשאני רוצה לחזק התנהגות שלו, מה אני רוצה כשאני רוצה להכחיד התנהגות שלו, זה הכל. ההורים של פעם היו מרביצים מכות, ואז ילד היה מסדר את החדר, כי הוא לא רצה לחטוף מכות, לא כי הוא הבין שסדר זה משהו חשוב, לא, אלא כי הוא רצה לחטוף מכות, כי הוא לא רצה לחטוף מכות. זה מה שהיה פעם. ברור לנו, שזה לא מה שיש לנו היום. זה לא מה שאנחנו רוצים. אנחנו אמרנו לעצמנו, אני לא מרביצה לילד, אני לא משפילה את הילד, אני לא עושה לילד דברים שעשו לילדים פעם. לא בא בחשבון. בצדק אנחנו אומרים את זה לעצמנו. אז מה כן? איך אני מגיבה כן? אחרת. כל מה שאני עושה פה כל יום שישי שעתיים, זה ללמד אותם בכלל להגיב אחרת. מהגמילה שהייתה בפעם הראשונה, מזה שהילדים לא עושים את המשימות שאמא שלהם רוצה. ילד שגדל כמו נסיך לא יעשה משימות. למה? אתם ראיתם נסיכים שעושים משימות? אוקיי, כמעט היה לי שם להגיד על איזשהו נסיך שלא עושה משימות. למה? מה? אוקיי? פתאום היום, לא, הם לא יעשו, כי אני מבקשת מהם, הם לא למדו לשתף איתי פעולה, הם לא למדו לכבד אותי, הם לא למדו לרצות אותי, הם לא למדו שהם חלק מהבית הזה, ואני לא המשרתת. אז אם הם לתוצאה, אז עכשיו הם כבר גדולים, תייצרים מצבים. תגידי להם, אני לוקחת אתכם לממדיון, אני לוקחת אתכם, אני קונה לכם, אני הולכת איתך לקניות, רק אחרי שאת עושה 1, 2, 3, 4, כדי שאני לא אצטרך לעשות את זה, כדי שיהיה לי זמן פנוי. מערכת היחסים בינינו היא לא חד סטרי, את היא מגילה ואני אמשיך לשפוך עלייך כסף ולבשל לך, לא. מערכת היחסים בינינו צריכה להיות הדדית. תהי נחמדה, תקה לי, תעזרי לי, תפני לי זמן, ואז אני אלך ואשפוך עלייך כסף. אחרת, למה? הבנתם את הקטע? אין פה מכות, אין פה השפלות, אין פה עונשים. אין פה, זה עונש. אני אלך איתך לקניות, אם אני לא אצטרך גם לפנות, גם לרחוץ, גם לנקות את השירותים, גם לבשל, גם זה וגם לקחת את הקטנה. אני גמורה, אני עייפה. כל מה שאני רוצה זה לשבת בבית. אז אם זה בסדר לכם לשבת בבית, אבל אם אתם רוצים לבוא למסע קניות או... אוקיי? או כמו שאמרתי, לקארטינג, או לבאולינג, או להזמין חברים וניצא מכולם ואני אזמין לכולם. אני צריכה לראות שלפחות חלק מהמטלות שבדרך כלל הן רק נופלות עליי, נעשות. ואז הם יגידו, אבל אז רק כשהם יעשו, את תצאי איתם מהבית. ותשפחי עליהם כסף. ותתני להם גוד טיים. בכיף אני אתן להם גוד טיים. אבל חייבים להיות לזה תנאים, לא? זה כמו שאני אומרת להורים שיושבים, תעשו חשבון, אפילו הילדים האלה, בני 11 ו-13, הילדים האלה צריכים כל שבוע לפחות 400 שקל, על פי חשבון גס שלי. פעם בשבוע הם אוכלים במקדונלדס, 50-60 שקלים. פעם בשבוע הם הולכים לסרט, הכרטיסים והפופקורן והשתייה, 100 שקלים. הגענו ל-150-160 שקלים. פעם בשבוע הם יוצאים עם החבר'ה שלהם, ומשחקים משחקים וכאלה, וטוענים שם את הכרטיס, טוענים את הכרטיס הזה ב-30-40 שקלים. הנה, אנחנו מגיעים ל-400 שקל בלי שזזנו ימינה ושמאלה. אוקיי? אתם יודעים כמה עולה כרטיס נפסה לממדיון היום? או ללונה פארק? 150 שקלים. עוד לפני שקנית להם המבורגר. אוקיי? אז הם הולכים עם החברים, הם צריכים את הכסף הזה, 400 שקל. ואז אנחנו יושבים עם הילד ואומרים, עכשיו תקשיב טוב. אני מספקת לכם 200, כל שבוע. בהחלט, בהחלט. עכשיו, לא לתת את הכסף הזה פעם בחודש, כי הם יגמרו אותו בארבעת הימים הראשונים. לתת את זה פעם בשבוע. 200 שקלים. עבור ה-200 שקלים האחרים שלך, מאמי, את תעבדי. ילדה בת 10 תעבוד, ילדה בת 11, ילד בן 11-13, שילכו לעבוד. שישטפו מכוניות, שיגרסו ניירות, שיוציאו ילדים של השכנות מהגן, שיעשו דוג סיטר, שיעשו בייבי סיטר. את רוצה לשלם להם עבור הבייביסיטר במקום, להגיד להם, אם הם יעשו כל מיני ניקיונות, את תוכלי לשחרר את העוזרת, חסכתי כסף, אני מעבירה את הכסף הזה אליכם, בבקשה, אבל שיעבדו. רק ככה, הילדים הנסיכים, הילדים הנדירים, ההורים שלהם אומרים לי, הם נדירים, רק ככה הנדירים האלה והנסיכים האלה, ילמדו לעשות דברים. כל זמן שמקבלים כל מה שהם רוצים וכל מה שהם צריכים בלי להתאמץ, אין שום סיבה שהם יתאמצו. תחשבו רגע עלינו. אם עושים לי את זה, למה שאני אעשה את זה? החיים מספיק קשים גם ככה, יש לי המון מטלות אחרות. ולילדים האלה הם צריכים ללמוד, הם צריכים להסתדר בחברה, הם הולכים לחוג שלהם, הם עובדים קשה מאוד. החיים של הילדים זה לא חיים פשוטים בכלל. למה עוד שהוא גם יפנה מדיח ויקפל כביסה? עוד יעשה חוברת בקיץ? מה פתאום? אלא אם כן, הוא צריך או כדאי לו. ואת הצריך ואת הכדאי לו אני מייצרת. זה הקטע, הורים יקרים. זהו. בקיצור, כל אתם הורים שיש להם ילדים צעירים, אל תגדלו נסיכים. לא נותנים לילד כל מה שהוא רוצה, כי לי לא היה, כי כי לי הייתה ילדות קשה. למה? לא נותנים לילד כל מה שהוא רוצה. נותנים לילד המון. אבל יש דברים שלא. כי זה בסולם הערכים שלי, כי זה לא בכלכלה שלי, כי אני רוצה ללמד אותו גם אחריות, עצמאות, התחשבות, כבוד. זה לא דברים שיורדים מהשמיים, זה דברים שאני צריכה ללמד את ילדיי. זה לא יבוא יחד עם לגדל נסיך, זה לא הולך ביחד. לא. נסיך מלבישים אותו, נותנים לו, לא צריך לעבוד. לא. יש לו אבא מלך שנותן לו הכל. נכון? חומר למחשבה יקיריי. זה חלק מאוד גדול, מאוד גדול, מהרעות החולות שיש היום שמגיעים אלינו לקליניקה. ואז פתאום הורים לא מבינים איך בגיל 8, 11, 12, 14, הילדים כל כך כפויי טובה וחוצפנים. שם זה מתחיל. אז אתם נהדרים שאתם מתקשרים, ואתם נהדרים שאתם רוצים לדעת איך לעשות את זה טוב, יעיל, בעיקר יעיל. ואני ממשיכה הלאה לשיחת הטלפון שמחכה לי בסבלנות. שלום.
היי.
אהלן, תודה על הסבלנות.
תודה שהעליתם אותי לשיחה.
כן, יקרה, איך אני יכולה לעזור?
יש ילדה בת 7, וילד בן 4. אני ואבא שלה הם גרושים.
כמה זמן? כמה זמן?
שנתיים חיים בנפרד, גרושים שנה.
אוקיי, אז הבן 4 לא זוכר בעצם חיים משותפים.
לא.
לא, ממש לא. הבת 7 כן, היא הייתה בת 5. אוקיי.
הבת 7 זוכרת.
אוקיי.
עשינו את מיטב המאמצים לתווך לה על זה בצורה נכונה.
אוקיי. והיום מערכת היחסים הגיונית? טובה?
כן, תראי, הוא רואה אותם פעם בשבוע.
אוקיי.
בחירה שלו, לא שלי.
והם אוהבים ללכת אליו?
הגדולה כן, הקטן הוא פחות מחובר אליו. הוא מאוד מחובר אליי.
בסה, כן, הגיוני, כן.
אבל אני עושה מאמצים שזה יהיה טוב.
אוקיי, אוקיי, יופי. אז שאלתך.
הבן הקטן שלי בגיל 2.5, ממש קצת אחרי שנפרדנו, הובחן עם דיספרקציה.
תסבירי לנו מה זה.
דיספרקציה זה קושי בתכנון, גם יש לו דיספרקציה מילולית וגם דיספרקציה פיזית. קושי בתכנון משפטים ומילים.
דיס, תגידי לי שוב את ההמשך של זה.
דיספרקציה.
פרקציה.
כן.
זה מאמינים, זה מהמילה פרקטי. דיספרקציה.
כן,
אוקיי.
זה כן.
אוקיי. שזה בא לידי ביטוי בשפה, בדיבור?
זה בא לידי ביטוי גם בשפה ובדיבור, שזה הקושי המרכזי, ככה גם עלינו על זה. אבל זה בא לידי ביטוי בהרבה דברים, בכל ההתנהלות שלו היומיומית. קשה לו לתכנן את ה... את הצעד הבא,
צריך לתווך לו. תראו, אני רוצה שתבינו, זה לא קשור באינטליגנציה. זה לא קשור באינטליגנציה. יכול להיות שהאינטליגנציה שלו בסדר גמור. זה קשור בחיבורים וביכולות של הזרימה של הנוירוטרנסמיטורים, בקשרים שיש שם במוח, שבעצם לא, זה לא מאפשרים לו. זה כמו ילד אימפולסיבי, זה בעצם ילד שאין לו מספיק זרימה, זרימת הדופמין שלי, שלו איטית, אין לו מספיק, ואז הוא פועל נורא אימפולסיבי. אם הוא היה מסוגל, הילדים הרגילים, לעצור שנייה ולחשוב, הוא לא היה זורק את הדבר, זורק את האבן. טוב, לא נכנס לזה. בקיצור, אז זה בא לידי ביטוי. עכשיו, איך רואים את זה גם בהתנהגות שלו? הקושי שלו לארגן, למשל.
תראי, יש פה עניינים שמאוד מתנגשים, כי מצד אחד הוא מאוד סטרילי.
סטרילי.
תראי לי, מאוד מאוד נקי, הוא ילד מאוד נקי. וזה הייתה לנו גם, היה לנו קושי בגמילה מטיטולים, כי כשהוא היה בורח לו, הוא היה עושה פיפי במכנסיים, אז הוא היה מאוד נגעל.
היה לו נורא קשה.
מאוד מאוד קשה.
אוקיי.
אבל ברגע שהוא היה מוכן, אגב, זה היה פשוט, חוץ מקקי שאנחנו עדיין מתמודדים. אבל זה ממש קרה רק עכשיו, כאילו, לפני חודש בערך.
וואו, לקח זמן.
בגיל 4 הוא נגמל, הוא החליט אגב.
אוקיי. הוא החליט, מעניין, כן.
הוא בגן, הוא בחינוך מיוחד.
ברור, כן.
ששם הוא מקבל את כל המעטפת. עכשיו, בגן, ההתנהגות שלו היא שונה מהבית.
אבל איך, דברים... כן, כן. אני, זה מעניין אז... אותי, איפה הוא מתנהג יותר טוב? איפה הוא ילד יותר טוב?
בגן.
אחמד, אני אוהבת את זה. כן, הגיוני. הגיוני, יקירה, תכף אני אדבר איתך על זה, כן, אוקיי.
בגן הוא, גם לא רק בגן אגב, בכל מקום שהוא לא הבית, הוא מאוד דואג לסדר אחריו, או אם אנחנו עומדים בסופר, בקופה, אז הוא יסדר את הממתקים ליד הקופה בצורה שכולם מסודרים. בבית זה לא ככה.
זאת אומרת שהוא כן, הוא כן יודע לסדר, זה משהו שהוא מתחבר טיפה לאובססיביות, כמו באוטיזם, במופעים מסוימים?
אז אני עדיין מנסים להבין את זה. זאת השאלה הראשונה שעלתה לי מול הרופאים. נכון להיום הוא לא אובחן עם אוטיזם, היינו באבחונים, הוא לא אובחן. הוא ילד מבריק, אגב שאמרת מקודם שאין קשר בין הדברים.
יאללה, מה את אומרת?
הוא ילד מבריק, הוא מרכיב דברים משוגעים בעזרת מגנטים ופאזלים מורכבים. לא ראי, ראייה מרחבית מאוד טובה.
לא, הילדים האלה הם אלה שעושים את ההמצאות ומקפיצים את האנושות, תדעי לך. החיים שלהם, החיים שלהם נורא קשים.
לגמרי בונה עליו.
היי, יאללה. החיים שלהם מאוד קשים, כי החברה היא חברה לא סלחנית ולא אמפתית. אבל הם מבריק, כן. אז שאלתך.
אוקיי. אז הוא היום, לדוגמה אתמול מה שקרה לי, הוא עשה המון בלגן בבית, אמרתי לו, בוא נסדר. לך תסדר את הבית, מה שעשית, הוא לא רוצה, הוא רוצה ללכת למכולת. ואני אמרתי לו שאני לא לוקחת אותו למכולת, אם הוא לא מסדר. זאת אומרת, אי אפשר ללכת למכולת אם יש ככה בלגן בבית, אני לא הולכת.
אוקיי.
ואז הגיע סי, הוא אמר לי, אני אביא לך סתירה. עכשיו, זה ילד בקושי מדבר.
וואי, 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 אני אביא לך סתירה. בקיצור, מה שהוא אמר זה, תדעי לך שאני נורא כועס. זהו.
מאוד כועס, כן.
אוקיי.
העניין הוא שמה שמרגיז אותי, שבגן כל הזמן הם צוחקים איתי על זה, איך הוא מסדר אחרי כולם, איך הוא... כאילו, אני אומרת,
אז למה דווקא אני סובלת? יפה.
כן, מה עשיתי?
אז בואי, אני אגיד לך. אז קודם כל, אני רוצה שתביני. את הדמות הכי חשובה בחיים שלו. זה כאילו, את הפסיכולוגית של הילד הזה. את תחושת הערך שלו, את תחושת המסוגלות שלו, את השאלות הקיומיות של מתי אני ארגיש אהוב, מתי אני מרגיש מסוגל, יכול, מתי אני מרגיש, את כל זה הוא מקבל ממך. ולכן את כל האימונים שלו על החיים הוא עושה מולך. עכשיו, כן, זה, ככה זה, ככה זה עובד. ככה זה עובד, במיוחד הילד הזה שקשה לו והוא כל היום מתאמץ גם להחזיק את עצמו ולהתפתח ולהתקדם. עכשיו, ויש בו באמת דברים והיפוכה, מצד אחד הוא מבריק, מצד שני ככל שהוא גדל הוא גם מבין שהוא שונה. הוא רואה ילדים אחרים, הוא מרגיש, ככל שיעברו השנים, יותר ויותר הוא יבין שהוא שונה, והוא יגיד לך יום אחד אני דפוק, ואז אנחנו צריכים להגיד לו, תסלח לי, אתה מעולה, זה לא דפוק, זה יותר מכולם, זה לא פחות מכולם. אבל זה כבר את העבודה שלך, של תחושת הערך שלו. עכשיו, בואי תראי למשל מה שהיה אתמול. אני הייתי אומרת קצת אחרת, דווקא לילד המסוים הזה. אני הייתי אומרת לו, ממי תסדר? אז הוא אומר, לא, אני רוצה למכולת. אז צריך להגיד לו ככה, אני בשמחה אלך למכולת, אבל אם עכשיו אני מסדרת, אני אצא עייפה מזה, וכשאני גומרת, ואני מסדרת את כל הבית, ואני יוצאת מזה עייפה, לא יהיה לי כוח ללכת למכולת. בוא תעזור לי, בוא תסדר, ואז יהיה לנו כוח. או אז יהיה לי כוח. מבינה מה עשיתי פה? לא, כי אם כל זמן שלא מסודר, אי אפשר ללכת למכולת, זה מין... מבחינת הילד זה נתפס כהיגד כוחני, כאילו אני חולה עליו, אני קובעת, אין לזה שום היגיון, את קובעת ככה דווקא תקבלי סתירה. חמוד, תקבלי סתירה. אבל אז מה אני מייצרת פה? אני מייצרת פה כאילו אם אז, אבל זה לא אם אז שהוא כוחני והוא החלטה שלי, אלא תבין מה התוצאה של הדבר הזה. אם אתה לא מסדר, אני אסדר. כי הבית שלנו חייב להיות מסודר. אבל אם אני מסדרת, אני בסוף נורא עייפה. אז לא יהיה לי כוח ללכת למכולת. אני מצטערת. זה סיפור אחר. עדיין יכול להיות שזה יתשקל אותו וזה יעצבן אותו כי הוא לא רוצה לסדר. אבל אז אני בעצם לא רבה איתך על זה. אתה לא מסדר? אני מסדרת. אבל אלו התוצאות, התוצאות שאני עייפה באותו יום. עכשיו, אותו דבר למשל אם קורה עם החדר למשל. עכשיו, מה עשית כשהוא אמר אני אתן לך סתירה?
אני הייתי בהלם, האמת.
כן, אוקיי.
ואני התעלמתי ממנו.
טוב עשית, טוב מאוד עשית.
לא הגבתי לזה.
טוב עשית, טוב עשית, טוב עשית. יש הרבה דברים שדווקא בגלל שאנחנו בשוק ואנחנו לא יודעים מה לעשות ואנחנו מתעלמים מהם, הם לא יקרו שוב. כי ילד בדרך כלל, שוב, זה כמו שאני אמרתי גם בכל השיחות הקודמות, ממה הוא לומד בעצם? מהתגובה שלי למה שהוא עשה או למה שהוא אמר. ואז מהתגובה שלי הוא לומד אם אני אבדוק, אולי אני אמשיך, אולי יש פה משהו ואני מרגיש חזק ואני מרגיש יכול ודווקא עליה, או התגובה היא כזאת, היא נורא לא נעימה, שאני לא אעשה את זה יותר. עכשיו, קודם כל טוב שהתעלמת, אל תרימי את זה, אל תדברי על זה יותר. אם הוא אומר את זה עוד פעם, אני הייתי אומרת, תעשי חוג דרמה כיתה זין, כיתה ח', ברגע שהוא אומר, תקבלי ממני סתירה, תגידי, אני נורא נעלבתי ממך עכשיו, נורא לא נעים לי משהו, מה אתה עכשיו? אני הולכת לחדר להירגע, ולכי לחדר, תשכבי על המיטה שלך עם הגב אליו. מין סיפור דרמטי שכזה, כאילו, אני לא יכולה לגרום לו לא להגיד לי את זה, אבל אני רוצה שהוא יבין שזה כל כך מעליב אותי. עכשיו, מכיוון שהוא מאוד מחובר אלייך, יש סיכוי, יש סיכוי, שהוא יהיה מאוד מוטרד מזה, מאוד מוטרד מזה.
הוא מוטרד מזה, כשאני עושה לו את הדברים האלה, הוא מאוד מוטרד.
כי הכוונה, כי אין לו כוונה לפגוע בך. הוא לא רוצה לפגוע בך. הוא רוצה להגיד את המילים שמראים, אני כועס. ואז הוא נורא מסכן ונורא אומלל. אז תגידי לו, בפעם הבאה תגידי שאתה כועס עליי. אל תגיד לי שאתה נותן לי סתירה, זה נורא מעליף אותי. אני מבינה שאתה כועס. אני מבינה שאתה עצוב. אז תגיד, אני עצוב. תגיד, אני כועס. אל תבוא ותאיים עליי בסתירה, במכות ובסתירות. זה נורא מעליב אותי. זהו, זהו. זה כל הסיפור.
אני חושבת גם שמאוד קשה לי לחבר אותו לגיל שלו. כאילו, מבחינה שפתית, עשו לו אבחון לפני כמה שבועות, והוא תואם גיל 2 ו-7. כאילו, הוא מאוד, גם מבחינה, כאילו, קליני תקשורת גם עשתה לו. זאת אומרת, יש לו...
אבל השאלה, אם זה שפתית לבטא את זה, או זה שפתית יכולת להבין מה את אומרת לו?
לא, הוא מבין מה אני אומרת. אבל זה מה שקשה לי להפריד.
כן, כנראה. כאילו... הוא, נכון, נכון. את לא בטוחה שהוא הבין. אבל אני רוצה להגיד לך, גם 2 ו-7, היה מבין מעולה מה שאמרתי לך. להפך, זה גיל נהדר להתחיל עם הדברים האלה. כי אין להם את הכוונה... הם מחכים כמו טוקי דברים שהם שומעים, הם עושים הקשרים לא נכונים, או הם עושים הקשרים פשוטים. כמו שסיפרתי מקודם, אני לא יודעת אם היית בשיחה, ילדה קטנה שנקרא לה ציור, אז היא אמרה סמק. מה, מה, מה? מה היא מבינה? היא יכולה גם להגיד סלק, אותו דבר. כמו הירק הזה שהוא סלק. זאת אומרת, היא מקשרת צלילים, שאתה אומר בעת תסכול, או בעת כעס, או כשאתה רוצה לפגוע במישהו. זה העניין. לא, הם לא מבינים את המשמעות של המילה, או של הכללה. את מבינה? וגם 2 ו-7, הם מבינים כמעט הכל כבר. הם מבינים, יקירה. את יכולה להתחיל לדבר איתו. דברי, דברי, הוא מבין הכל. להפך, ככל שאת יותר... תתייחסי אליו כאל גדול ותצפי ממנו, כך הוא יותר יתפתח. אם לא מצפים מילדים, הם לא מגיעים לאף מקום. אני מצפה שתתאפק, אני מצפה שתבין, אני מצפה שתכיל. אני מופתעת ממך, אני מאוכזבת. כבר ציפיתי שתוכל להתאפק ולא לעשות את זה. אוקיי, שימי לב, לא אמרתי לו אני מאוכזבת ממך, אני מאוכזבת מההתנהגות. כבר ציפיתי שתצליח להתאפק, אני חושבת שאתה יכול. רק זה מביא לדים ליותר. מבינה?
כן.
זה הקטע.
אם אפשר שאלונת קטנה,
אז אפשר שתחכה על הקו, חכה על הקו. הנה, בואי, יש לך עוד שאלה קטנה, תשאלי אותי.
כן, בהתחשב בהיכרות שלך עם כרגע עם הילד, מה שסיפרתי.
כן.
הנושא של השירותים הוא גם הצוות עובד עצות של הגן.
תראי.
הוא יודע. הוא כאילו, זאת אומרת, הוא מרגיש, הוא כבר מתחיל לעשות סימנים, אני אומרת לו, בוא נלך לשבת.
אז זהו.
הוא יושב בשירותים, ואז הוא נתקף חרדה כזאת, הוא קם והולך, ועושה במכנסיים.
תראי, אני לא מכירה את הדיספרפקציה. מספיק, בכלל בשביל לתת איזשהו מענה, האם זה קשור באמת לסינדרום שהילד חווה, חי אותו. אני כן יכולה להגיד גם רק בעניין הנורמטיבי, כי יותר ויותר אני מבינה שהילד הוא בנורמה. יש לו קשיים של שפה, של ארגון, אבל הילד מבין דברים. הילד חש, הילד מתנהג אחרת בחוץ ובבית, שאותי זה מאוד מעודד. זה מראה כמה הוא לומד, והוא יודע להתאים את עצמו למסגרות שהוא נמצא בהם, ואיך הוא בוטח בך, ובאמת, והוא אומר דברים שהוא שומע, סבבה לגמרי, זה נשמע כמו באמת ילד שעובד בנורמה. ואם זה כך, אז ההיצעה שלי היא כמו ההיצעה של כולם. צריך להחזיר לו שליטה על הגוף. צריך לא לדבר איתו על זה, ולהודיע לו שלא נדבר איתו על זה יותר. גם אם הוא היה בין 2-7, ודיברתי על גמילה בשעה הקודמת עם מישהי, להגיד לו, מהיום אנחנו לא מדברים איתך, לא מזכירים לך, כי ברגע שאני אומרת לו, שב ותעשה, כל ההתנגדות שלו, ועם מודלת דעתן ודווקא, כל ההתנגדות שלו קיימת שם, הוא לא ישתף פעולה. ואז ברגע שהוא יורד אם יש לו, הוא יעשה איפה שהוא רוצה. אני רוצה להחזיר לו את השליטה על הגוף שלו. הייתה לו מראש שהוא ירגיש שיש לו, והוא יגיד יש לי. אבל הוא לא יעשה את זה כל הזמן שאני כל הזמן מציעה לו, וכל הזמן שואלת אותו, וכל הזמן מפעילה עליו לחץ, גם אם זה מאוד באדיבות. מבינה?
אוקיי.
לכן זאת ההחלטה, כן. כן, תקשיבי לשיחה הקודמת שלי בעניין הזה בדיוק.
תודה רבה.
בבקשה, יקירה, שבת שלום.
שבת שלום.
ואני אצה רצה לשיחה הבאה. שלום.
שלום, מיכל.
היי, איך אני יכולה לעזור?
ככה, יש לי ילדה בשנתיים וחצי, והיא לא לוקחת, לא מוצאת, לא אצבע, ואני מניקה אותה, ואני מנסה להפסיק להניק אותה, ואני כבר מנסה להפסיק כבר יותר מחצי שנה, אבל אני לא
מתחילה
להפסיק להניק אותה, אני לא יודעת מה לעשות.
תראה, אני אהיה קשה איתך. הציצי הזה, השדיים האלה שלך,
כן.
והדבר הכי פשוט זה להגיד לה, אני לא רוצה ולא לתת לה, גם אם היא בוכה, צורחת, נשכבת, לא נרדמת, מקיאה, אומללה ועצובה. זאת החלטה חד צדדית שלך, שאת לא רוצה יותר להעניק אותה. ברגע שאמא אומרת, אני לא רוצה, אבל ממשיכה לתת, מה את מלמדת אותה על הגוף? תגידי לי. מה את מלמדת אותה? שאת לא רוצה ולמרות זאת את נותנת שיגעו לך? אני רוצה שתבינו את העוצמה של הדברים האלה. זאת אומרת, עכשיו אני מבינה שקשה לה, ויגור בת 2.5, אבל היא לא תפסיק לנוק, אלא רק ברגע שאת תפסיקי לתת לה ולהעניק אותה. עכשיו, אני זוכרת, זה אין שום דרך אחרת. זו החלטה שלך. זה הציצי שלך, זה החזה שלך.
הבעיה שככה היא נרדמת, ככה
נכון,
היא נרדמת.
נכון, נכון.
רק ככה, ואין נכון. לה, היא לא לוקחת, עם הילדים האחרים שלי הם לקחו מוצאת, אז הייתי מביאה מוצאת והיה נרדם.
אז
או היא לא לוקחת כלום.
אז נכון, אז תצטרכי.
איך אני מרדימה אותה?
על ידי זה ששלושה, ארבעה, חמישה לילות, היא תפקה באומללות, שעתיים, שלוש.
אבל אין, היא מרימה ישר את החולצה, ישר זה לא מקשיבה. לא, אין.
ברור שהיא לא מקשיבה. ברור שלא. מה זה ניסיתי? ברגע
שירים אתה... ניסיתי לעצור, ניסיתי להגיד לה לא, לא, זהו.
לא, אבל הדיבורים, בת שנתיים וחצי, את באמת מצפה שהיא, הדיבורים שלך יעזרו? בטח שהיא מרימה את החולצה. קודם כל, מה היא עושה על הידיים שלך? היא צריכה להיות במיטה שלה ולא בידיים שלך. ואם היא מרימה את החולצה, תגידי לה, אם את מרימה את החולצה עוד פעם, אני הולכת. ונגיד, תצאי מהבית, ורק אבא שלך יהיה שם. היא תפקש...
אז ניסינו כמה פעמים, כמה פעמים זה בלילה.
לא, 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 אני עוצרת.
זה ביום השלישי, אני הייתי בבית, עוד פעם נתנה.
ברור!
היא לא אפשרה, היא לא אפשרה, היא לא נתנה.
אז אל תבואי שבועיים, אל תהי בבית שבועיים, מסכנה, עד שהיא תתרגל. תראי, היא נורא רוצה, היא תלויה בזה, קשה לה נורא בלי זה. אבל זה לא יפסיק עד שהיא תתרגל. לילה אחרי 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 לילה שהיא לא מקבלת, מסכנונת, זאת החלטה שלך, לא של הילדה. צי מהבית,
צורכת, צורכת,
כן, כן, ועם המון אהבה להבין שקשה לה, היא לא יודעת להירדם אחרת, ללטף אותה, לתת לה בובה. היא לא יודעת, מסכנונת. וברור שהיא מרימה, היא רוצה את המוצץ, והמוצץ שלה זה הציצי שלך.
נכון, נכון. ודאי, אישה כבר הגדולה.
זה כמו גמילה של... לא, זאת החלטה שלך. הרי ברור לך שהיא לא שותה משם חלב.
להחליט וזהו.
ברור, אין חצי, אין חצי דרך. אין חצי. אין פה חצי. זה כמו שגומלים ילדה ממוצץ, כי הרופא שיניים אמר שהיא חייבת. זה זורקים את המוצצים, מעיפים אותם לשמיים, ועכשיו יושבים ליד ילדה בוכה, כי היא רוצה את המוצץ שלה. ואומרים לה, אין מתוקה, אבא פה שומר עלייך, אמא פה שומרת עלייך, והיא בוכה, והיא נרדמת מעייפות אחרי שעתיים של בכי. כן, נו מה לעשות? סקנים, כן? אלא אם כן את אומרת, אני לא עומדת בזה, אני לא רוצה, תני לשד. אבל אני חושבת שזה נורא והיום.
לא.
הילדה, לא, די, נו. וזה יהיה לה...
באמת גדולה, היא יכולה להיות רגילה, הכל רגיל, אין צורך, היא לא צריכה.
לא, היא לא צריכה. היא רק רגילה להירדם עם השד שלך בפה, ועכשיו את עוקרת להרגל, ובעצם היא נדרשת, מסכנונת, ללמוד להירדם לבד. עכשיו, זה ייקח זמן, ואם זה דורש את יציאתך מהבית, אז דעי לך שלפחות עכשיו שבועיים, כל יום, ברגע שהוא מקלח אותה, את יוצאת מהבית. לאמא יש לימודים. אמא הולכת ללמוד. אמא הולכת לעזור לסבתא. אל תהיי בבית. עד שהיא תרגב. זה לא שלושה ימים. עכשיו, ברגע שחזרת, ברור, ילדה נורמלית חכמה מאוד.
נכון, זה ישר.
ברור. המוצץ חזר. הנה, הוא דבוק לחזה של אמא. אז או שתישארי בחוץ יותר ימים, או שתעמדי ותגידי, לא, אני יודעת שאת רוצה, לא, 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 לא. ואם את מרימה לאמא את החולצה, אמא יוצאת מהחדר, ואבא ישמור עלייך, והיא מרימה על את החולצה, ואת יוצאת מהחדר, והיא בוכה נוראית, ואבא בא ואומר, אני פה, אני שומר עלייך. די, אין יותר ציצי של אמא, לא. עכשיו אני רוצה להגיד לך עוד משהו שאני שמעתי, אם את רוצה בטח תמצאי את זה, שמעתי את זה לפני הרבה מאוד שנים, פטנטים של אמאות משל פעם, הם היו שמות על הפתמה כל מיני דברים לא טעימים.
שמעתי, שמעתי
מה רע
וכאלה.
מה רע, ואז זה היה לא טעים לילדה, או שהם היו, יש פעם, סיפרה לי פעם מישהי ששמעה מאימא שלה, שהיא הייתה שמה על הפתמה, היא הייתה עושה קפה שחור, ואז לוקחת את הגרגירים של הקפה השחור, ושמה על הפתמה, על השדיים, ואז היא אומרת, יש לאימא פצע, זה לא טוב, ואז אם הילדה רוצה, היא גם מרגישה את הגרגירים, לא יקרה לה כלום, ואז הילדה נמנעת מזה לבד. יש פטנטים, פטנטים של סבתות של פעם.
יפה, יפה.
אז תקראי קצת, תוציא, תיכנסי לגוגל ותשאלי אותו, פטנטים לגמילת ילדה מהנקה.
אבל, תודה.
והקשה.
אבל כן, אבל
בעיקרון, כאילו... בעיקרון זה להבין שלילדה מאוד קשה. תקשיבי, כשאת מכניסה אותה לגן והיא בוכה שם, לא קשה לה? ואת שמה אותה והולכת לעבודה? אנחנו עושים את זה כל הזמן.
נכון.
את מבינה?
כן.
זהו.
כן, תודה רבה.
בבקשה, שבת שלום.
שבת שלום.
תודה רבה לכם כולכם, למאירה פרץ, אייל פרנק, ירון זאבי, מיכל קדוש, אליעזר בן יהודה, בני שאולסקי, ולכם כולכם. ואתם כמובן נשארים כאן ב-103 FM, כי אחרינו דוקטור מאיה רוזמן, ואחר כך פרופסור רפי קרסו, ואחר כך רבקה מיכאלי, זאת התחנה להיות בה. אז שבת שלום, כל טוב. אתם ואני ניפגש כאן בשישי הבא. ביי.